עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, אנה פרימו.
אהלן, באת בטוב היום או כועס?
בטוב. מה קורה באמת עם בית הדין המשמעתי בהתאחדות לכדורגל? מתי תהיה פסיקה בעניין של מכבי והפועל תל אביב? כל רגע מתגלה דבר חדש ועוד בקשות ועניינים וזה, ועושים קרקס מכל האירוע.
אני לא חושב שזה קרקס, שמעתי גם אתמול את יעל מרגלית אצלך. בית הדין ביקש מסמכים נוספים, זה זכותו המלאה. מכבי תל אביב והפועל תל אביב רוצות להתגונן,
כן.
ונחכה עוד יומיים שלושה, לא קרה שום דבר. מחכים גם להחלטת סטרשנוב לגבי עומר אצילי. אצלנו לא מקבלים החלטה מעכשיו לעכשיו. אנשים יושבים וחושבים.
הקטע עם כל הקטע של העתירה של באמת, זה, אתה יודע, זה בא מאוחר מדי ולא טופל נכון, ובסך הכל השרה, שאני לא מאמין שהעתירה תקבל, אבל כרגע זה לא העניין.
אתה יודע מה מטריד אותי בבית הדין? אני אגיד לך מה מטריד אותי. יש עכשיו יותר מדי קריאות של קבוצות שתהיה שואה. לא חשוב, מכבי הפועל. במקרה האחרון, סכנין, עוד מעט נדבר.
המצאה של הפועל, סטארט-אפ של הפועל.
סטארט-אפ של הפועל, שבני סכנין בשבת האחרונה צעקו שתהיה שואה למכבי.
כן.
מגיע לבית הדין הדיון על שתהיה שואה למכבי, ואומר הדיין, חמור מאוד, בית הדין נלחם באמירות האלה עד שהם ייפסקו לחלוטין. הכנס 7,500 שקלים. עכשיו אני שואל אותך,
בית הדין הוא בדיחה,
אני שואל אותך אם אפשר למנוע קריאות שתהיה שואה למכבי הפועל ביתר נתניה עם 7,500 שקל?
לא, ברור שלא, בית הדין זה בדיחה עצובה.
אז מה יהיה איתם?
אם אתה באמת נלחם, אז אתה מוריד נקודת ליגה בשלוש על תנאי.
אם אתה לא עושה את זה, אז אל תגיד שאתה נלחם. עם 7,500 שקלים לא נלחמים.
אתה יודע כמה דברים אומרים ולא עושים כלום? יש הרבה אוויר חם ברקע, גם אנחנו אומרים ולא קורה כלום, אבל לנו אין את הכוח לעשות.
אבל אנחנו, שאנחנו פוסקים משהו, זה לא הלכה למעשה, זה לא הולך לקרות.
אבל הם מדברים, הם מדברים, זה הקטע, מדברים.
אבל אנחנו משלמים לנו על לדבר, הם משלמים להם על פסקי דין, זה ההבדל.
משלמים להם לדבר, הרבה אוויר חם, אתה יודע, אתה יודע, באמת, קיש קיש קרי, האיסטרה בלגינה, או ההפך, כלום לא קורה. עורכים ופיקים, שר פלסנר ורון צ'יין, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר, עורכים בדיגיטל, מאור רטה, ראות מתתיהו, ארגון ועדם בנרי. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואם דיברנו על סכנין והעונשים שהם פרטיה, אז יש לנו כאן באמת אחד שיודע לדבר, אתה יודע, ולא משלמים לו בשביל לדבר, הוא משלם. חלה דוחי, מנכ״ל איחום לסכנין, שלום לך, ערב טוב.
שלום שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
כן, אז אבו יונס הורחק משני משחקים, גם אם היה מורחק מ-200.
אותו דבר.
זה מ-200 או 200 אלף. זה לא משנה, זה מראה כמה בית הדין נתום למציאות. אבו יונס יושב ביציע, והמצלמות מתמקדות בו, אבל הוא הורחק, אתה יודע, זה גם כזה, הרי הטמטום שולט. זה באמת, צריך להיות ארכי מטומטם להרחיק אדם שלא יושב על ספסל הקבוצה. למה התרגזתם?
למה התרגזנו?
על העונש.
על מה? מתי אתה
מתכוון? על העונש. על העונש. וזה, עשיתם איזה סיפור.
אתמול על ההחלטה.
הוא היה צריך להגיד לבית הדין, תרחיק אותי ל-200,000 משחקים, אני אקבל את העונש בהכנעה.
לא, קודם כל, הוא לא יכול להיכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול להיות עם משחקנים.
טוב שהוא לא נכנס לחדר הלבשה, עוד לא קרה טוב מאז שהוא רוצה להיכנס.
לא יכול להיות על קר הדשי, זה גם דברים שלדעתי הוא יושב ראש. אני לא רוצה לחזור למה שהיה ומה שגרם בכלל להחלטה הזאת, אבל אני חושב שיש בזה החמרה מסוימת.
למה? איפה?
רגע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני ראיתי את הסרטון של אבו יונס עם השופט, עם דוד פוקסמן. אני לא זוכר שהוא כילל, אבל אני זוכר, בוא נאמר, איך אומרים באמת, זה פתח עליו, אוקיי? וזה בטח בניגוד לתקנון, לא שהתקנון זה משהו, אבל כן. בוא נאמר, הוא עמד סתם לדין. העונש הוא פרטיה, אבל הוא לא עמד סתם לדין. ראינו את המופע שלו,
הוא צולם. לא היו שם כל כללות או כל דיבורים ברמה של כללות בכלל. אני הייתי שם, שמעתי, אני אומר לך שאני לא מצדיק גם את מה שקרה, אגב, אוקיי? אפשר גם לדבר, גם בצורה אחרת, אפשר להביע את כל אחד את דעתו על מה שהיה, בכלל את הכעס שלו גם בצורה אחרת, אבל בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו כפופים לאמוציות שלנו, היו הרבה אירועים חריגים במשחק הזה, אני גם חושב שנגנבו אותנו נקודות במשחק הזה, שהן נקודות יקרות מאוד, אם היינו מנצחים, היינו היום מדברים בצורה אחרת במקום אחר, וכל פעם שאנחנו נוגעים באמת בהצלחה מסוימת, במיקום מסוים, אנחנו מרגישים שהדבר כאילו מאבדים אותו ככה ב... אז אני חושב שהיה יותר טוב באמת
אבל למה בכלל התלוננתם?
ברמה יותר טובה, ואז לא היינו מגיעים בכלל לאיפה
שגר. כן, אבל אתה מדבר על השופט, שוב, השופט היה מדובר על שערים בנבדל, שלא השופט, אלא צוות עבר. השופט לא יכול לראות אופסייד, נבדל של אינצ'ים. זה קרה רק בבדיקה. בבדיקת עבר. מה אתם רוצים מפוקסמן?
לא, קודם כל, תקשיב, בסוף השופט הראשי הוא זה שנושא באחריות, כי הוא...
אבל אתה לא יכול, אבל תשמע, אבל...
הוא גם יכול גם לא ללכת עם עבר, אם הוא רואה משהו אחר.
מה זאת אומרת? אין דבר כזה.
דוחי, אתם מדברים פה דברים, יש לנו מאזינים.
אתה לא מכיר את התקנון.
ואתה מטה את המאזינים. אם אתם לא יודעים את החוקה, אז חבר'ה, בואו...
לא, זה לא שלא יודעים. קודם כל, היו דברים שגם השופט הראשי לא הלך עם עבר, והוא החליט בסוף...
אין דבר כזה. שער, פנדל, אדום, זה נגמר.
זה לא פסול. זה גם בתקנון, זה כפוף לתקנון.
דוחי, לא? דוחי, תקשיב. כבר כן. לפני שנה, בגלל אירועים כאלה ואחרים, בין שופט עבר לשופט המשחק, חד משמעית, אם שופט עבר חושב משהו אחר ממה שנפסק על המגרש, הוא קורא לו, והשופט המשחק חייב לקבל את זה, אבל עזוב את זה רגע, אתה יודע מה? אני הולך גם לקראתכם, קיצוני, אני אומר, דוחי ואבו יונס הרגישו הכי רע בעולם, אתה יודע מה? אין בן אדם שהיה מרגיש אחרת מכם, אם היה קורא לו מה שקרה לכם נגד מכבי תל אביב. אבל התמונות של אבו יונס ככה רץ אחרי פוקסמן, ואחרי זה אתה אומר, יש אמוציות של משחק? אתה ראית פעם בעלים או יושב ראש של קבוצת כדורגל, ככה מדבר ליד חדר הלבשה לשופטים?
קודם כל, זה טוב שאתה מסכים איתנו במה שקרה. זה גם בסדר, זה כבר חצי מהדברים או יותר. אני אמרתי לך מלכתחילה שאני גם לא מסכים עם מה שקרה. לא, אנחנו לא צריכים גם להתבטות ככה, ואנחנו לא צריכים להתנהג ככה. אתה מבין? אבל אני אומר לך, כאילו, כל האירועים שהיו במשחק הזה, ומרוב אירועים שהיו, שני שערים שנפסלו, שופט הלך עם כל הקטנות של מכבי תל אביב, והיה, כאילו, הפסיק גם את את המשחק בכל רגע שהיינו במומנטום, אתה מבין, כל הדברים
בוא האלה, נגיד שאם לא היה ור, אם לא היה ור, היה שני גולים.
פה, ברשותך, אני רוצה גם להוסיף של מכבי תל אביב, אם אתה תבדוק אותו טוב, אתה תראה שגם אפשר, היה אפשר לפסול את השער הזה, כי הוא...
לא, אבל תקשיב, אבל שוב, אתה מביא אותי... אבל אתה מביא אותי לכל מקום, אתה מביא אותי לבר, אני לא מבין את הקטע על פוקסמן ולמה לצאת עליו. תראה מה אתה עושה מני, עכשיו דבל אדבוקט.
קודם כל, איפה אתה יכול להביע את הכעס שלך לשופטי עבר?
איפה אתה... אני אגיד לך, נגמר
המשחק.
אבל נגמר המשחק.
בסוף ההחלטה, אמרתי, ההחלטה היא של השופט.
אבל השופט לא יכול להתנגד. חבר'ה, אתם צריכים להכיר את התקנון. אם עבר, אוקיי, אם עבר, לא רק פה, בכל העולם, פוסק, שער, או לא שער, פנדל או לא פנדל, אדום או לא אדום, אתה לא יכול, עבר הוא מעל השופט.
שמה שמנו את עבר?
אבל בוא אני אלך אתך עם זה, אוקיי? העבר גם עצמו ושופטי העבר, אתה יודע שהנב הזה של הנבדל, הם קובעים אותו.
נכון, על זה אני רוצה לדבר איתך, דוחי.
הם גם קובעים אותו.
לא, אבל רגע.
לא, לא, יש פה משהו מאוד חשוב.
רגע, שנייה, רבותיי.
דוחי,
תקשיב, רגע, פרימו. ההנחיה בהתאחדות לכדורגל, ובעיקר באיגוד השופטים, שחשוב שאתה תדע וכולם ידעו, היא לקבל את פסיקת עבר. שופט שלא יקבל את הפסיקה של עבר, לא ישפוט.
עכשיו תן לי.
כאן, רגע, עד כאן אתה מבין אותי?
אני מבין אותך.
יפה, זה הכל.
אבל רגע, אבל אתה לא נוגע בנקודה, רגע, דוחי.
אבל תסכים איתי, בשנה שעברה ראיתי במשחקים, יכול להיות שאתה, מה שאתה מדבר, נכון, אני אבדוק את זה. אני לא רוצה לתבחח אותך, כי גם אתה יודע כדורגל יותר טוב ממני, אוקיי? אבל בתקנה, אני לא יודע שזה ככה, אבל אני ראיתי במשחקים, וצפיתי במשחקים, שהשופט הראשי לא קיבל...
לא, לא, נגמר, זה נגמר לפני שנה, זה נגמר, אבל אני אגיד לך משהו,
אז יכול להיות שזה תקנה חדשה שאני לא מודע לה,
אבל אני אגיד לך משהו,
אז אני אבדוק את זה.
אני אגיד לך משהו יותר חשוב, עזוב, וזה במקרה בשבוע שלכם קרה, כי לירן ליאני...
כן, בשבוע שלנו היו הרבה דברים, הרבה ציונים.
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
גם את העניין של הנבדל הזה היה משהו חדש, תקנה חדשה.
תקשיב, תקשיב מה אני רוצה להגיד לך. בשבוע שזה קרה, פרסם לירן ליאני פוסט ואמר שברגע שהכוון מרים את הנבדל, וזה נבדל של מילימטרים, עבר יכול לשחק עם הקו מילימטר לכאן או לכאן. והוא רוצה ללכת עם... לא, שהשופט לא יוצא טועה, הכוון לא יצא טועה, זה הבעיה הכי גדולה, מזה אני מפחד, שקבוצות שאפשר להזיז להם את הקו ימינה או שמאלה, סנטימטר לפה או לפה, ייפגעו. בזה אני מסכים איתך.
נכון, גם אומרים, אם ההנחיה, אם הקווים הם מאוד קרובים, כאילו שאי אפשר לקבוע אם זה באמת נבדל או נבדל של מילימטרים, אז אנחנו נזרום עם ההחלטה במגרש, כביכול, אם זה שער, אז זה שער, וצריך לקבוע שזה שער.
אבל הכוון הרים את הדגל, הכוון חשב שזה לא שער, ולכן הם הלכו עם הכוון.
טוב, אז הוא חשב, וזה חשב, בסוף מה, אני איבדתי שלוש נקודות,
נכון? נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
רגע, אתם מדברים פה על דברים, וגם ליאני, מי שמפעיל את מכשיר עבר, זה טכנאי או טכנאית, איש טכני, אוקיי? שופט, לא מזיז, לא תקב קדימה, ולא תקב שמאלה. הבנו? עזבו אותך עם השטויות האלה, זה בכלל לא קשור.
ליאני המציא את זה.
כן.
הוא היה שופט דבר, הוא סיפר מה היה בבר שהוא היה בבר.
פרימו, הוא המציא את זה, הוא בחיים לא נגע במכשיר.
אני אומר...
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
שמה שאמר ליאני הכי חמור מה שהיה פה עד עכשיו מבחינת השופטים.
אז אני אומר לך עוד פעם, את המכשיר מפעיל טכנאי. או טכנאית, יש גם טכנאיות, אוקיי? תפסיק עם השטויות, הוא לא נוגע בבר. הוא לא מזיז, והוא לא נוגע.
אני לא שמעתי שאיגוד השופטים אפילו נתן לו תשובה.
אבל זה לא מעניין אותי, תקשיב, אני לא ועדת חקירה, אבל אני יודע מה קורה. השופט אינו מפעיל את הבר.
אוקיי.
את המכשיר הוא לא מפעיל, אוקיי? כן. את המכשיר מפעילים טכנאים. אם ליאני יגיד שהוא יפעיל והוא יזיז, על הכיפק. עד אז לא קרה כלום. והוא גם לא נתן הנחיה... לטכנאי או טכנאית להזיז את הקו. גם זה לא קרה.
אני לא יודע, אני קראתי את הפוסט מאוד ברור.
תגיד לי, קראת את הפוסט מאוד ברור.
זה לא פוסט שלי ושלך, זה שופט שהיה בבר.
אבל אתה מתייחס אליו כאילו היה במעמד הר סיני של אופרטיה. מה זה שופט כדורגל?
נכון.
נו, אז מה? מה הוא אלוהים? אני מסביר לך, הוא לא נוגע בבר.
אם היית מעלה עכשיו מישהו מהצבא, והיית מעלה אלוף, הייתי אומר לך מי זה האלוף?
אבל האלוף...
ליאני הוא האלוף של השופטים.
אבל פרימו, האלוף... אם הוא הזיז או נתן הנחיה בפקודה, כן. ליאני נתן פקודה להזיז את המחזיר.
יכול להיות. הוא לא מתייחס לזה.
מה זה יכול להיות? אמרת שקראת.
הוא אומר שאם הכוון מרים את הדגל, הולכים לכיוון הכוון, ואפשר להזיז את הקו מילימטר לכאן או לכאן. מה קשה?
לא אם, הוא הזיז.
הוא לא מדבר עליו, יכול להיות שגם אותו טכנאי הזיז. יכול להיות שליאני אמר לו תזיז.
אין יכול להיות, יכול להיות זה מטומטם. אני אשאל אותך שאלה. האם ליאני נכח באירוע, שהמפעיל או המפעילה איזיזו את הקו?
אני לפי הפוסט שלו, אני אומר שכן.
לפי הפוסט כן.
לפי הפוסט.
אתה בטוח?
לפי הפוסט? זה מה שהוא אמר.
שמתו איתה. אז רגע, רגע דוחי. אז הוא איתה משחק. הוא איתה משחק.
זה מה שהוא באמר.
אז הוא אמר על עצמו שהוא איתה משחק בדבריך.
אתה רוצה שאני אקריא לך מה הוא אמר?
לא, להקריא זה מפגר. אני לא יודע מי כתב את זה. הוא כתב את זה.
הוא כתב את זה.
בעצמו?
בעצמו.
תעלה אותו לשידור שיגיד שהוא איתה משחק.
חברים, אני יכול להגיד שהוא איתה משחק. הוויכוח שלכם?
כן.
אני יכול להתערב.
כן, אתה יכול להתערב.
כן, אז אנחנו אמרנו שבסוף ההחלטה היא אנושית, והקו הזה, שופטי עבר עצמם הם שקובעים אותו, נכון?
כן.
זה כבר לא משנה מה.
מה זה שופטי עבר קובעים אותו?
הם קובעים את הקו הזה.
לא, לא, הם מלבישים...
מילימטר לפה, מילימטר לשם, מה שאמר פרימו.
אני רוצה, אני רוצה...
לא, זה לא נכון.
אני רוצה להקריא, אני רוצה להקריא. מניסיון בתור שופט מסך.
רגע, לפני שאתה מקריא, שנייה. אני אומר לך עוד פעם, תחשוב טוב שאתה מקריא.
כן.
מה שאתה אומר זה שליאני איתה אותו משחקים.
כנראה.
אוקיי,
ככל הנראה.
מעכשיו אחריות עליך.
אחריות עליי. אני מקריא מילה במילה מה כתב ליאני. שים לב טוב, דוחי. מניסיון בתור שופט מסך, לא פרימו וקופמן, שופט מסך, האינסטינקט הראשוני הוא לתמוך בהחלטת עוזר השופט במגרש. במקרים גבוליים, ניתן להזיז את הקווים של המסך מילימטר ימינה או מילימטר שמאלה. שופט בינלאומי שישב בבר כתב את זה. עכשיו תתווכח איתה משחק או לא איתה משחק. זה כתב לי אני.
רגע, תקשיב, שעים, קשר לאיגוד השופטים, לדובר שם, יש כותב על עצבעוני, ייקח ממנו תגובה, למה איגוד השופטים לא פועל נגד ליאני בחשד להטיית משחק?
בדיוק! תיקח תגובה מטפר, למה שכותב שופט דבר כזה, שאפשר להזיז את הקו ימינה או שמאלה,
אוקיי.
למה הם לא, אתה אוקיי. יודע מה, תתבעו אותו דיבה אני, אפילו, יכול להיות שזה
לא יודע,
הטיית
אני,
משחק.
פרימו, רק אני מבקש, תאמין עם, עם הדיבה וזה, לא לקרוא לי לתצירים, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב שטויות.
תגיד, אתה שומע מה אתה אומר? אני מקריא לך פה מה כתב ליאני.
אתה מקריא לי מה כתב ליאני. אתה וליאני, אני לא יודע מה הקטע. אני רק אומר, אני לא רוצה להיות מעורב.
אתה לא מעורב, אני מעורב.
אין לי זמן, אתה מעורב.
רק שנייה, דוחי, אני רוצה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. דיברנו על זה לפני שעלית לשידור. הקריאות שואה במגרשים, זה לא רק סכנין, שמעתי את זה גם מקבוצות אחרות. וכותב הדיין, אנחנו רוצים להילחם בזה עד שהם ייפסקו, וקיבלתם על זה 7,500 שקל. אני שואל, שאלה הכי פשוטה, איך אוהדי בני סכנין מגיעים לכך של לצעוק לאוהדי מכבי תל אביב, שתהיה שואה מלא מכבי, זו השאלה היחידה.
קודם כל, אני חושב שהם שומעים את זה מהפועל תל אביב, בכלל הם קראו קריאות כאלה, ובמידה...
לא, אבל עמדתם לדין על זה.
אני מתנצל בפני כולם, בפני... כל אדם שנפגע מזה, וכולם נפגעים מזה, גם כולל אנחנו, כי אנחנו לא רוצים שואה לאף אחד, ואנחנו לא מאחלים שואה לאף אחד, ואנחנו, וקריאות כאלה אסור שיהיו במגרשים, ובכל מקום בכלל, בחברה שלנו. אנחנו צריכים ללחם בזה בכל הכוח, ואמרתי את זה בכל הזדמנות, ואני חוזר ואומר, שאני מגנה קריאות כאלה, בכלל, בכל מקום. עכשיו, אני רק רוצה לציין, שבדוח השופט עצמו, לא נזכר דבר כזה, כי הוא לא שמע, אני אישית גם לא שמעתי.
אבל איך הדיין התייחס לזה? הדיין...
אבל הדיין התייחס לזה, כי המשקיף כתב את זה.
יפה, נו, מה? המשקיף לא המציא.
חבר'ה, אני אומר את העובדות על השולחן, אני לא מתעלם משום דבר, לא מנסה חלילה לרדת מהאחריות או להוריד אחריות מהקבוצה או מאיתנו או אנחנו בסוף, אני שומע את הקריאות האלה גם בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, אני שומע את זה בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אני שומע את זה בין ביתר להפועל, אנחנו שומעים את הקריאות האלה.
אז מה, אז אם אתה שומע, אז גם אתם...
הרבה מחנאות של אוהדים, ובסוף אנחנו כולנו צריכים ללחם בתופעות האלה.
אבל תקשיב, אף אחד לא נלחם באף אחד, גם בתי הדין לא נלחמים, כולם מרמים, כולם בתעשייה ביחד. אתה מבין, אבל בין שיסרף לכם הכפר, מוחמד מת, שתהיה שואה למכבי, הפועל ביתר ואליצור, מזה אנחנו לא נגיע לכלום. הרי כולכם בסופו של יום, כאשר תהיה גופה, אם האווירה, אתה יודע, באמת תתלהט, ותהיה אלימות, אוקיי, ושלא לא תהיה נשלטת, כולכם תשלמו את המחיר, זה הרי ברור לכם.
ברור.
לא, אז מה יהיה?
אני מסכים איתך. הרי אני מסכים איתך, בסוף חלילה, אם יהיה כל אירוע, במגרש בסוף האחראים זה אנחנו, מנהלי הקבוצות, האחראים על הקבוצות, זה לפני המשטרה אפילו, ואני כל הזמן מציין את זה בישיבות עם המשטרה, ואני אומר שכולנו אחראים והאחריות מותרת עלינו לפני המשטרה.
לפעמים גם שאתם לא אומרים שאתם אחראים, אתם אחראים.
לפני הרצון של המשטרה ומעל הרצון של המשטרה וכולם. אבל איך אנחנו עושים את זה? אני רוצה לציין שלגבי אוהדי סכנין באמת, אם תסתכלו על סכנין כבר שנה והלאה, ותסתכלו על האוהדים וההתנהגות שלהם, אני חושב שבכללי אנחנו יש לנו ציון לשבח לאוהדים שלנו.
בוא נגיד
בוא נגיד בעונה שעברה קבוצות סבלו מאוהדי סכנין, מכבי תל אביב, מכבי נתניה, הפועל חיפה, אנחנו זוכרים את התלונות, היו השנה באמת אני לא זוכר שמתחילת העונה שהרחתם קבוצות.
באמת לא היה שום אירוע חריג, אפילו קטן. באמת, עד עכשיו. אני מקווה שזה ימשיך ככה.
עשיתם הרבה רעש.
אני מקווה שזה ימשיך ככה, אנחנו נפעל שזה ימשיך ככה.
יש דרבי של המגזר, אני מקווה שהוא יעבור בשלום.
טוב, תשמע,
יעבור, בעזרת השם יעבור בשלום, אין סיבה שלא.
תגיד, קיבלתם עכשיו 9,000 שקל קנס, אני רוצה רק שזה שתחזיר אותי אחורה השנה שעברה, יושב ראש המנהלת של המוצר שלכם, קנס אתכם ב-250 אלף שקל, שילמתם את הקנס?
אנחנו לא היינו צריכים לשלם, כי זה כבר מהתקציב שלנו, במיידי, זה לא... כל הכנסות של ההתאחדות שמטלות על ידי...
לא, התאחדות, התאחדות כן.
התאחדות,
לא, המנהלת...
המנהלת, אבל זה לא התאחדות.
כן, המנהלת יש להם את הכסף של השידורים.
פרימו, אל תסביר לי.
ומורידים, פשוט לא...
אז אני שואל, שילמתם, לא התנגדתם וכאלה?
לא, אנחנו התנגדנו, שלחנו מכתב, כן. אנחנו לא נסכים גם לשלם את זה בסוף, אנחנו...
מה זה? איך? לך, אבל אנחנו... איך לא תשלמו את זה?
אבל ידינו גבולות, שתדעו, אנחנו כן. במקרים האלה,
למה,
הם מקבלים
שואל,
לנו את הדברים
למה
האלה.
אתה לא שואל אבל, כן, למה אתה לא שואל אבל את המנהל של המוצר, מה קורה עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב, אתה יודע שבאמת בדרבי, גם לא עשו כבוד גדול למוצר. אז למה הוא לא מעניש אותם?
אבל יש הבדל.
פרימו, אל תדבר, תן לי רגע לשאול את השאלה.
קודם כל, אני לא חושב שיש הבדל.
לא, אני מתכוון רק לשים את הדברים על דיוקם. הכנס הגדול שקיבלת...
הרבה כדורגל, תקשיב, באמת, תקשיבו, אני רואה הרבה כדורגל. לא שאני עכשיו בא כאילו בשביל גם להוריד את האחריות מהדבר הזה ולהגיד שאנחנו לא אשמים, לא השוואה, אבל לא צריך השוואה, באמת. אבל אני רואה את הדרבי, כל הזמן, או מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שהוא משחק מאוד חם, תסתכלו על הדרבי האחרון, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
דוחי!
בכבוד,
תגיד לכם את האמת, בסוף מרוב כדורים שנזרקו
בכבוד, המשחק,
דוחי, אתה צודק במה שאתה אומר, רק דבר אחד, נעשה סדר, הכנס הגבוה שקיבלתם, מה שלא קרה עשרות שנים בכדורגל הישראלי, לא התקיים משחק בליגת העל, בגלל סכנין, נגד מכבי חיפה, שלחו האוהדים הביתה. זה שונה מלזרוק כדורים ולעצור את המשחק.
אני בניגוד אליך חושב שזה אותו דבר.
משחק במחצית שלמה זה גם משהו גדול, נכון? שהיה גם בדרבי שנה
שעברה. לא, אבל זה מותר, זה מותר. אני רק לא יודע איך הספונסר לא בורח, אתה מבין, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
ספונסר חדש.
אפשר לברוח.
חדש.
דוח ימון, תודה.
אנחנו צריכים את התקציב
בנסיים. כן, זה תקציב, בכלל זה 4.5 לירו, די. זה לא מחסית הכנסות שלך. הרבה תודה.
תהיה בריא.
חבר'ה, תודה רבה.
תודה לך. שמעון אלבזי, תודה אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
מכבי חיפה, מתארחת בקש, שבת 8:15 בספורט 4. תספר לי, מה החנות?
אתם יודעים,
חוזרים להרכב, כאילו מדובר עליהם, כן.
מגיעים לקש עם הראש בפריז, ויש למכבי חיפה משחק לא פשוט. ראינו מה קרה לה נגד חדרה, איך כמעט באמת היא איבדה נקודות סופר חשובות ומשמעותיות, אבל עדיין הם מבינים שדמות קריית שמונה, למרות שקריית שמונה לא בתקופה טובה, זה משחק חוץ, משחק לא קל בכלל. ברק בחר עדיין לא תרגל להרכב, אבל לפחות על פי רוב הערכות הוא יעלה בהרכב חזק, הוא לא ישמור שחקנים למשחק מול פריז, הוא מבין באמת שהליגה זה הלחם והחמאה שלו, הוא מבין שאסור לו ללמוד ולאבד נקודות, ולא משנה, המשחק בפריז, קודם כל הוא צריך לחשוב על הליגה, משחק לא פשוט בסל.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על המגרש בקריית שמונה, לדעתי המגרשים בקריית שמונה, אשדוד ודוחה, לא מתאימים לליגת העל, אבל בינתיים הקבוצות צריכות לעבור ולשחק שם. עכשיו, קודם כל, יהיה רוב מוחלט למכבי חיפה בקריית שמונה, אבל אתה לא חושב... כן, אתה לא חושב, שמעון, שזה מסוג המשחקים כמו ריינה, הפועל ירושלים, אתה יודע, לפני אירופה, אחרי אירופה, ששם הם יכולים להתקל בבעיה?
יכול להיות מכשול, אני מסכים איתך. קודם כל, קריית שמונה בתקופה רעה מאוד, נראית רע.
מאוד.
מספק בכלל, ואפשר פה באמת יכול, איזי שירצקי יכול באמת עמוד, הוא אומר, אין סיכוי, אבל אתם יודעים, איזי ברגע של הצבים, ברגע של החזבה, יכול לבצע כל איזה שינוי אפשרי, אבל למרות שהיא נראית רעה, במשחקים כאלה, בדרך כלל, קריית שמונה יודעת לבוא ולהתעלות, בטח שאם זה אצלה בבית, זה מכשול מאוד מאוד גדול למכבי חיפה, ואם קריית שמונה תגיע, כמו שראיתי אותה, אולי בתחילת העונה, ממש 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 בהתחלה, היא יכולה לעבוד פה מכשול גדול מאוד לברק בחר.
ראיתי אותה נגד ביתר ירושלים, אני הייתי משוכנע שהם לא מפסידים בטדי, עד שראיתי אותם 90 דקות, הם חלשים מאוד.
חלשים. אני גם ראיתי אותם בכל המשחקים, גם בבלומפילד מול מכבי תל אביב. חוץ מאיתמר שבירו ומוחמד שקר, אין שם יותר מדי מה למכור. אבל עדיין, במשחק אחד, קריית שמונה מגיעה עם הגב לקיר, בלחץ לא קטן עם התוצאות, שמונה מחזורים, ניצחון בודד, יש אכזבה גדולה מאוד. אני אומר לך שבבית הם יכולים להוציא תיקו ממכבי חיפה.
אני מבין שבאמת צ'יבוטה, לפי מה שאני קורא, ימשיך לקבל אשראי.
שמעון, זו טיפה הצידה, מלא אנשים מסביבך.
לא, אני דווקא במקום שקט לגמרי, לבד.
כן, היינו בצ'יבוטה.
אחת הבדיחות.
בוא נתרכז באמת, בוא נתרכז בו. מרוצים ממנו, לא מרוצים ממנו?
לא, קשה לי להגיד לכם מרוצים ממנו. אם מרוצים ממנו, היה פותח בהרכב כל משחק.
כן.
אני רק רוצה משפט,
יותר מרוצים ממנו מאשר מבן צער.
אני רק רוצה משפט אחד להגיד לך, אני לא יודע אם בדקת עם ברק, עם מישהו מהמועדון, האם מישהו קרא לשיחה למאור לוי, הבחור נכון, לא היה טוב, ופספס שם התקפה מתפרצת, וכמעט גרם להפסד נקודות למכבי חיפה, מבחינה מקצועית כולנו יודעים, אבל ההתנהגות שלו, ההתנהגות כלפיו הייתה נוראית מצד אוהדי מכבי חיפה, האם אתה יודע שנעשתה איזה שיחה איתו?
בוא אני אסביר לך משהו, קודם כל לפני שמאור לוי בכלל נכנס למגרש, ואיבד את הכדור, ועשה את הפנדל, עוד לפני זה, ממש הוא עמד בחימום, כבר שמענו את השריקות בוז הצורמות של הקהל, ובטח שהוא נכנס, ואני יכול להגיד לך שאני עוקב ברשתות החברתיות, ובאמת מה שעשו למאור לוי זה באמת לינץ' מסוים, לינץ' תקשורתי מה שעשו לו, אוהדים רבים של מכבי חיפה, זה לא קומץ ולא מעט אוהדים, קטלו אותו מכל זווית אפשרית, מכבי חיפה חיפקה אותו, גיפתה אותו, ברק בחר מבחינתו, אתם יודעים, אני ביודע בכל אופן שאמר לו שהוא מאמין בו וסומך עליו, ונצאו, אתה יודע, לתת לו איזושהי רוח זווית, אבל מאור לוי מבין באמת, אני לא מקנה בו במשחק הבא שהוא נכנס למגרש, האוהדים פה מפעילים לחץ אטומי עליו, אם הוא יקבל עוד צ'אנס במכבי חיפה והוא לא ייקח אותו בשתי ידיים, לדעתי בכל אופן בינואר לא ימנוס מלתת לו לצבור דקות וביטחון בקבוצה אחרת.
איזה טעות, ואני אמרתי גם לאבא שלו, איזה טעות, הוא צריך לשחק, נתניה רצו אותו, כבר דיברו עם בן אילם, הכל, הוא רצה מכבי חיפה לא רצו לשחרר אותו. אתה זוכר? דיברנו על זה גם פה.
הוא היה חייב ללכת, או לנתניה, או לחדרה, לקבוצות כאלה, הוא היה חייב להיות כזו קבוצה פקטור באמת משמעותית.
בוא נדבר על הפועל חיפה, נס ציונה, שבת 18:45. זה בספורט 5 לייב.
אז הפועל חיפה כולם יודעים את הסתרות ואת הלחץ שיש על ניר קלינגר, ויואב קאץ, כמו שאתם יודעים, כרגע עדיין מאמין בו ונותן לו באמת את הצ'אנס לעמוד על הקווים. אם הוא לא משיג ניצחון מול נס ציונה, אין לי ספק שהוא בבית.
תשמע, אתה שמעת את יואב קאץ מה אמר? רק מילה לסיום, מילה. אמר יואב קאץ, לא התייחס לניר קלינגר מקצועית, על העיבוד נקודות, על החלפת השחקנים שכולם היו גרועים. הוא אמר, אני לא יודע אם מבחינה קרדיולוגית יכול ניר קלינגר לאמן. תגיד, מה, אתה מנתח לב שאתה אומר דבר כזה על המאמן שלך? אתה צריך לקבוע אם הוא טוב או לא טוב, שימון.
אני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך שעשיתי עם יואב קאץ רעיון במקומון של ידיעות בחיפה. לפחות בדיבור שלו, הוא לא שלם עם זה לדעתי אפילו שהוא השאיר אותו למשחק מול נס ציונה. זה מה שאני הרגשתי.
טוב.
שהוא משאיר אותו, והוא כאילו באמת, הוא לא שלם עם זה באמת עד הדקה האחרונה. אם יואב קאץ, ניר קלינגר לא מנצח בשבת, אין לי ספק שהוא בבית.
חכו קצת, מי יודע מה יהיה. המון תודה, אלבז.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
לפני שאנחנו ממשיכים לבאר שבע, יש לנו פה באמת את הקריטריון של הפעלת עבר, יש נקודות ענך שמעלים מהדשא לקו, הגוף הרחוק ביותר. רק אחרי שהעלית שני קווים אנכיים, המפעיל מעלה, כן? המפעיל מאשר, ואז המערכת מוציאה פלט של קו כחול, קו הגנה, וקו אדום, קו התקפה. אז יודעים אם יש נבדל או אין נבדל. אי אפשר לתקן, אלא לעשות תהליך מחדש. אי אפשר לתקן, צריך תמונות מחדש, אוקיי? אז אף אחד לא עושה שינויים. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
באר שבע, מתכוננת למפגש עם הפועל ירושלים, הקבוצה המפתיעה עד כה. זה קורה בשבת 5:30, בספורט 4. משחק קשה, משחק קשה, ירושלים קבוצה קשה.
קבוצה קשה,
אגב, מאמן, קבוצה קשה בכישרונית, כן? לא סתם
קבוצה טובה,
קשה.
קבוצה טובה.
כן, אני מאמן שהיה סוג של גימיק של צחוק בעונה שעברה, אבל השנה בהחלט מראה שיש לו הרבה כדורגל, גם יודע ללמד התקפה ולא רק הגנה. והפועל באר שבע יוצאת למשחק, תראה, מבחינת משחקי חוץ היא עשתה את שלה, שלושה משחקי חוץ העונה, מכבי נתניה, פועל תל אביב וביתר ירושלים, שלושה ניצחונות חוץ, ככה שיש לה 100% דווקא מחוץ לטרנר, וכמובן שהיא תרצה להמשיך עם זה.
אני לא יודע, תוכמן, אני לא יודע מה מדברים איתי חוץ, בית, אני רואה משחק כדורגל, רואה את הקבוצה, נגד נס ציונה בבית, לא מהראיות הליגה, פועל באר שבע לא מספיק טובה, מחלקים לי חוץ, בית, לא מספיק טובה פועל באר שבע, צריך להגיד את האמת.
תראה, כרגע היא לא מספיק טובה, אבל אני חושב שבפוטנציאל שלה היא קבוצה טובה, ויכולה להיות טובה, ויש לה סגל טוב.
מה עושים אבל? הסגל אבל אומרים שהוא רזה ודליל. מה עושים?
לא, אני לא חושב.
יש להם הרבה.
רגע.
יש להם פצועים כרגע.
נו, אז מה עושים? מה עושים? יש להם פצועים וחלק גם לא יודעים את התורה, שהם לא פצועים. מה עושים? מה עלה?
מה עושים? מתאמנים ומקווים לשמור
קצת על הרשת. לא, אבל לא מביאים עוד קצת, עוד קצת סחורה.
כרגע לא, מה פתאום? אולי בינואר ינסו להביא משהו, להחליף.
תספור כמה, קופמן, תספור כמה שחקני התקפה יש להפועל באר שבע, ופרט לרותם חתואל, מי מספק את הסחורה? והם רבים, הם
לפחות... בגלל זה אני אומר, זה לא פצועים רק.
ברור, הם לפחות שישה, שבעה שחקני התקפה, שחתואל היחיד שנותן את ה...
כן, אבל זה לא מדויק, פרימו, כי היו פה ושם משחקים שיוג'ין אנסה נתן גולים וניצחו, והיו משחקים שתומר חמד, התחלנו לדבר על זה, זה יופי שהביאו אותו. כל פעם הייתה איזו הבלחה, נכון שרותם חתואל שומר על יציבות בקטע הזה, והוא בהחלט ראוי לכל תשבוכות, והוא אחלה של שחקן, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד, אתה יודע, בהפועל באר שבע, לסמן משהו מיוחד, שבגללו הקבוצה הזו לא מצליחה כרגע. אני חושב שהיא גם סובלת, קצת מהנושא הזה של שני מפעלים, אני חושב שגם לה זה קצת קשה כמו למכבי חיפה, היא לא רחוקה כל כך ממכבי תל אביב ומכבי חיפה בצבירת הנקודות, אבל היא צריכה ללכת עוד הפעם לבסיס, והבסיס שלה זה השוער המצוין שהגיע עד לשער נבחרת ישראל, והבלם הזר שהפך לישראלי ונהיה הבלם של נבחרת ישראל, שני הבנקרים האלה צריכים להיות בנקרים, אבל כשמיגל מחלק כזו מתנה נגד נס ציונה, במקרה גם הוא הוציא את גלאזר, כן, אבל אין טענה לארוש, ארוש עמד נגד נס ציונה והיה בסדר גמור,
ככה כן.
שזו לא הבעיה. אתה יודע, קצת באיזשהו מקום אולי, אני לא יודע אם טעו, כי גם אי אפשר היה לא לשחרר את אל חמיד, הוא מאוד מאוד רצה לעזור.
זה כבר מים ביד.
כן, אין, אז... לא, אנחנו מחפשים את הסיבות.
אין, יש הרבה, לא, הסיבה היא אחת רק. אתה הבין? שחקנים לא נותנים תוצרת, זה הכל, זה הסיבה, אין אחרת. אתה הבין?
אני, תראה, אני דעתי ידועה על רמזי ספורי, אני חושב ששחקן מצוין, הוא חסר כבר הרבה
היחיד,
זמן.
אבל הוא היחיד שנותן סחורה.
והוא לא, חצור, לא, אבל חתואל, לא משחק.
כן, חתואל.
חתואל.
כן.
לא, אני דווקא אוהב את ספורי, אני חושב שהוא שחקן מצוין.
אז הוא יחזור והכל יהיה טוב? הוא יחזור והכל יהיה טוב? מרוב השחקנים הזרים שעפים שם,
לא יודע אם הכל יהיה טוב.
שחקן ישראלי, הבנתי.
לא יודע אם הכל יהיה טוב, יש את בריירו שהוא בנקר שכרגע משחק עם קירה במיניסקוס. לא פשוט, לא פשוט.
בוא נעבור למכבי תל אביב, עזוב, זה באמת לחפש את הסיבות, זה יותר גרוע ממחת בשחת. מה קורה עם אוסקר גלוך?
יש פה סיפור מאוד מיוחד, כי אוסקר גלוך למעשה עוד שנה וחודשיים באמצע העונה הבאה מסתיים החוזה שלו, שזה דבר יוצא דופן, כי זה שחקן שלא גדל לנו בכל שנתון וגם לא כל חמש שנים, יש פה שחקן שבעוד שנה וחודשיים באמצע העונה הבאה יכול לעזוב לחול ויהיו לו הרבה קבוצות שירצו אותו, כשמכבי תל אביב כמעט מקבלת אפס, היא מקבלת 90 אלף יורו לכל שנה, בפרק זמן מסוים שהוא היה במחלקת נוער, תהפוך את זה, כאילו איך תהפוך את זה, תחשב את זה, איך תחשב את זה, זה כמעט שום דבר. עכשיו, בניגוד למה שהיה בקיץ, שיצאו אז, אתה יודע, יצאה אז ההקלטה של אבא שלו, מקסים גלוך, שדיבר נגד איביץ', אז האבא למעשה, אני מזהה את זה, הוא כל כך עוקב עם מכבי תל אביב, שהוא אומר, למרות שאני יכול לצאת בעוד שנה וחודשיים, אני רוצה לחתום על חוזה חדש.
הוא טועה.
הילד שלי מבסוט כרגע במכבי תל אביב, והם הולכים לחתום על חוזה חדש, וזה יהיה תלוי אגב במכבי תל אביב, אם מכבי תהיה
מספיק מוכנת. אין לו סוכן לאוסקר? יש לו, יש לו. נו, והוא מוכן לזה הסוכן?
כן, כן. הוא חזר מארצות הברית הסוכן, והסוכן מיישר קו עם האבא, וגם הסוכן חושב...
אבל זה, הוא יודע שזה יפגע בסיכויי חתימה באירופה, כי מכבי תדרוש ובצדק, כאשר יש לה את הסחורה בבעלותה, מחירים שלא, שמועדונים לא ישלמו.
לא, אז היא תדרוש מחירים שמועדונים ישלמו. זה יהיה ההסכם. אגב, לא בסעיף שחרור. לא יהיה סעיף שחרור בחוזה החדש, אבל כן יהיה הסכם ראוי, ג'נטלמני והגון, עד רמה אפילו תקרא לזה סוג של שותפות, בין המועדון לבין השחקן, וזה לא ילך למחירים מטורפים. ממש לא. אחרת לא יהיה הסכם.
תגדיר לי, תגדיר לי לא מטורף.
אני חושב שסביב 4 מיליון. אחרת למכבי תל אביב אין דרך להרוויח. כי כמו שאמרתי
נכון,
בתחילת דבריי, עוד
אבל,
שנה
הוא חופשי. אין לה דרך, אבל אני חושב שדבר הכי חשוב זה שמגיע הקטע שאתה חופשי, ואז יש למכבי על ההשבחה, כמו שאתה אומר.
אני אומר שהוא שווה הרבה יותר.
400,000 יורו על ההשבחה.
רגע, אני, אתה אומר...
אתה אומר את זה בתור אחד שמשלם.
לא, אני ראיתי את אבדה ומנור סולומון.
אבל כבר הציעו לו את הסכומים האלה?
כמה אבדה ומנור סולומון
הם קיעו? אבל זה לא מקיש.
אז זה מה שאני מסתכל.
אבל אתה מסתכל.
רק על זה.
כמה הציעו על השחקן?
אף אחד לא הציע עדיין כסף על אוסקר גלוך.
לא התעניינו בו.
אני חושב שההצעה היחידה הייתה באזור 2.5-3.
זה מה שהציעו. כן, זו הצעה, זה המחיר שהציעו.
בסדר, אני אומר שמכבי תל אביב לא תמכור אותו פחות ממנור סולומון ו...
כן, אבל אין ברירה.
6-7, משהו כזה.
אין לה ברירה, אחרת הוא הולך חופשי, אתה לא מבין.
מה אתה אומר?
אין למכבי תל אביב ברירה, אחרת הוא הולך חופשי עוד שנה וחודשיים. אין לה ברירה, אין לה קלפים לשחק.
לא, יש לה ברירה, למכור אותו עכשיו.
זה היא לא רוצה.
רק שנייה, חבר'ה, הוא משחק או במונדיאל או ביורו עם גיא לוזון, שם הוא יכול לתת משחק, ושם יעלה מחירו, חכו רגע.
המשחק אחד לא קבוע אותי שחקן.
מונדיאל ויורו זה משחק אחד? הוא לשחק נגד אנגליה, גרמניה וצ'כיה, זה משחק אחד?
שלושה משחקים.
נגד גדולות?
פרימו.
גדולות, אבל הוא מישראל.
פרימו, במצב הנוכחי, בחוזה הנוכחי, שום קבוצה לא תשכיב עליו מיליונים בקיץ, כן. שיכולה לקבל אותו בינואר חופשי, אתה לא מבין?
ברור. יאללה, בוא נראה.
זה ינואר, עוד ינואר 24 אנחנו מדברים.
כן, עוד שנה כן. בחודשיים.
נכון. תוכמן, המון תודה.
בבקשה.
צביק השרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
בוא תעשה קודם כל פרנסה.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
יאללה צביקה, אנחנו מתחילים איתך, אנחנו יומיים אחרי מונקו, מול וילרבן היום 9:05, מכבי עם הפסד לפנרבחצ'ה, ניצחון על מונקו והערב וילרבן, אז ניצחון של מכבי תל אביב בדיוק בשמונה נקודות, זה פי 9, כמובן שוילרבן פותחת עם 8 יתרון, אם מכבי מנצחת בדיוק בשמונה זה פי 9, הפסד של עד 8 נקודות זה 1.80, ניצחון של מכבי משמונה ומעלה זה 1.80 גם כן. 8 זה סביר צביקה? מה דעתך?
אוקיי, אני חושב שסביר, אני הולך על מעל 8. ניצחון של מכבי מעל 8.
סגור אותי, שיין, סגור אותי. אני לא שומע כלום. סגור לי את ההפקה.
מי? מה אתה...
הכל בסדר עכשיו.
אבל אני לא שומע מה שאתה רוצה, כן.
יאללה, בוא, צביקה, תסביר לנו על המינוס, על המינוס 8, אם זה הגיוני.
כן, אני חושב שמעל מכבי תנצח מעל 8. וילרבן היא לא מונקו. קבוצה מקובדת, קבוצה אתלטית, בכלל במשחקים שאתה רואה עכשיו ביורוליג, רוב המשחקים הם צמודים, גם כשאתה מגיע לקראת הסוף, להפרש, שם מוביל הפרש גדול, נותנים לשחקנים לנוח, לכל הקבוצות זה שבוע של הרבה משחקים, למכבי יש עוד משחק בדרבי ביום ראשון, לכל הקבוצות אחרות יש ליגה, אני חושב שמכבי יותר טובה מוילרבן, ביד אליהו, לא צריכה, לא שצריכה לזלזל בוילרבן, אני חושב ששמונה הפרש, אפשר לעבור את זה.
הוא אמר מעל 8, אתה קוף?
וילרבן והשבע.
אתה יודע, גם אני. אני לא חושב שווילרבן תנצח, אבל מכבי זה הכל בשיניים, וגם הפעם נראה לי על הקסקס יתנצח. כמו שאתה אוהב להגיד, הדקות האחרונות זה בועות שם, גם בהיכל הספורט.
זה לא קשור לזה, היה בועות גם במשחק השני.
המשחק הראשון היה...
במשחק השלישי גם היו בועות.
נכון, יאללה, בוא נתקדם עם משחק השלמה בליגה האירופית, ארסנל, הלאית של אנגליה, מערכת את איינדובן, היום ב-8 בספורט 1, ארסנל מקבל את 1.40, טקו 3.95, איינדובן 4.75, וואלה, ארסנל נהדרת, אני הולך על ארסנל, צביקה?
גם אני הולך על ארסנל, עם כושר מצוין.
כן.
גם?
כן.
יאללה, כולנו, זה פרמר ליג, היום 10:05 דקות בספורט אחת, לסטר מארחת את ליץ יונייטד, שתי קבוצות בתחתית, במיוחד לסטר, ליץ במקום ה-16, אבל לסטר מקבלת יתרון בגלל שהיא מארחת, פי 2, טקו 3.10, ליץ בחוץ, 2.85.
אני הולך על טקו.
קוף?
אני אלך איתו, שתי קבוצות באמת שעוד לא פצחו בעונה.
לסטר יכולה להתפוצץ עליהם היום. אני הולך על אחת, למרות שהקבוצה האהובה עליי יותר היא ליץ, אני הולך על לסטר, ונסיים במה שקורה היום ב-10 בלילה, ברצלונה מארחת את ויה ריאל, ברצלונה בטלטלה בלתי רגילה לאחר המשחק מול אינטר, היא כמובן פייבוריטית ברורה, 1.35, טקו 4.10, ויה ריאל חוץ 5.20, אני מתפרע פה, ואני אומר שברצלונה לא תנצח, והמשחק יסתיים בטקו.
ברצלונה.
אני הולך גם על תיקו, זה לא רק הפסידו לאינטר, גם הפסידו לריאל.
טוב, ריאל, אתה יודע, קבוצה ענקית, זה לא...
לא, אבל הם באו בשביל לנצח ודיבורים ופה ושם.
כן. תן לי...
אמרתי,
אם לא תשלח...
איך תיקח?
צביקה, היית אופטימי כאשר דיברנו על מכבי וילרבן. לא כל פעם אם מכבי תיקלה, אתה יודע, לפיגור דו ספרתי גבוה, היא תוכל לחזור.
נכון, אבל...
הבעיות שיש שם, אתה יודע, בשלושת המשחקים הן כרגע אקוטיות. ריבאונד, הגנה שלא קורית חלקים גדולים מהמשחק, אני כבר לא מדבר על התקפה. בוא נזכור רק שהמוצא של מכבי הוא 70-71 נקודות למשחק.
המשחק... של יום שלישי, הוא משחק שלפעמים break point, turning point, חורט למאמן ולשחקנים משהו בראש. עכשיו, זה לא סוד שפויטרס ניבו, זה לא הולך. זה לא הולך. ואני מעריך שגם ששניהם ביחד לא הולכים, וגם...
במילים אחרות אתה אומר, צביקה, חוץ מלורנזו בראון ובולדווין...
לא, מדברים כרגע על הגבוהים.
על הגבוהים, וזה מה שאני אומר, שפאט אלה...
לסורקין, רגע, לסורקין הוא רצה להגיע, כן.
ואי אפשר להתעלם מהיכולת של סורקין, ומהיכולת של להרכיב צמד, שסורקין הוא אחד מהצמד הזה, זה משחק שלישי היה נגד ג'לגיריס, הוא לא שחק דקה, בפנרבחצ'ה, כל פעם שהוא נכנס, הוא היה טוב, אז חזרו לאלה שהם הזרים, פויטרס, ניבו, מרטין.
אבל אתה לא מצפה, צביקה, אתה עבדת במועדון הזה הרבה שנים, אתה לא מצפה שהם יגידו, ישדרו את המסר, טוב, נפלנו עם שני הגבוהים שלנו.
לא, אני לא רוצה שישדרו
את המסר. אם פותח סורקין ומקבל את האשראי מהספסל, בתור הטוב ביותר כרגע משחקני הפנים, זה המסר.
לא, אז המסר הוא שסורקין משחק עם מי שהשחקן השני שמשחק איתו, ואחר כך מחליפים ביניהם, גם סורקין יצטרך לנוח, הוא לא יכול לשחק 40 דקות, ניבו לא יכול להיות מספר 4, ופויטרס לא יכול להיות מספר 4. זה המצב, ואחרי זה, אז מה, הלכו עוד פעם לצירוף שלא הצליח, ועוד פעם ייכנסו לפיגור, כמו שאתה אומר?
תגיד, צביקה, אתה רואה את הסנטרים...
צריך להציג מסקנות ממשחק.
תגיד, אתה רואה את הסנטרים של היורוליג, הסנטרים הטובים. אז קודם כל, האם סורקין שם, הוא ברמה הזאת, ואיך זה שמקע...
לא.
אוקיי. הוא לא שם.
סורקין הוא שחקן נהדר, מוכשר, כבר כשהוא הגיע בשנה שעברה למכבי, הוא הגיע שנה מאוחר מדי, גם בשנה שעברה הוא לא קיבל מספיק צ'אנסים. עכשיו, גם בקיץ, וגם בטח שקוף יודע, מעבר לשידורים, מה שאמרתי לו בשיחות הפרטיות, הגבוהים של מכבי, הם לא טופ יורליג. לא ביכולות, ולא במבנה הפיזי של כמה סנטימטרים חוסר.
גם אותם הביא וויצ'יץ' את הגבוהים החדשים? או דיוויד בלט, מה? מי הביא את הגבוהים? על מי הם חתומים?
על הוועדה המקצועית. ככה מכבי פרסמה.
שמה, בלט וויצ'יץ' אלא?
בלט, וויצ'יץ', אבי אבן, העוזר של אבי אבן, והמאמן, וקטש.
אז הם לא הצליחו בקטע הזה של גבוהים.
כרגע
הם
לא הצליחו.
פויטר היה בשנה שעברה סנטר מחליף בסן פטרבורג. ניבו היה
הסנטר
של ז'לגיריס, גמרה במקום האחרון ביורוליג, מקום 18, והפסידה את האליפות בליטה. כל סקאוט בינוני יודע את זה ומבין את זה וראה את זה.
מה
אתם רוצים שאני אגיד לכם?
כן. צביקה, אני רוצה לעבור איתך משחק למה שקרה אתמול, ירושלים לוטוויסבורג. צפית במשחק, אני מניח.
ראיתי.
תגובתך.
אתמול היה לראות הרבה משחקים, וחלק הקלטתי, וראיתי יותר מאוחר, הלכתי בשתיים בלילה למיטה.
כן. בקיצור, תגיד לי מה אתה רואה בירושלים, בעיניים של איש מקצוע שאנחנו לא רואים.
תשמע, גם פה אתה יודע את דעתי מהיום שמונה ג'יקיץ'. מה אני רואה? אני רואה קבוצה שההרכב שלה הוא לכל הדעות רע, מנועל רע. חלק מבחירת השחקנים היא רע מאוד. לא מגיעים ל-70 נקודות. ההגנה לא משהו. חילופים, ניהול משחק לא טוב. קבוצה שנמצאת לדעתי באחד המשברים הגדולים, למרות שהיא עברה בכל השנים האחרונות משברים, יש את המניה הזאת להביא מאמנים זרים לירושלים, איזשהו שלב חוץ מאוד את קטש, קצת אורן עמיאל שלא היה לו צ'אנס להצליח.
לא, אלהם גם מאמן שהביא להם תואר, כן, גם את זה האיטלקי.
לא, זה היה אז האיטלקי, אבל מאז היה דומייטיז והיה באמצע קצ'יקרי.
אבל גם לא היה מקבי, היה את אילת שניצחה את מקבי בחצי גמר פלייאוף, גם את זה צריכים לזכור.
זה היה יותר שגיאה של מקבי, וגם יכולת צבירה של ירושלים, עם שחקנים אחרים, עם שחקנים יותר טובים. כאשר בתחילת השנה אמר חומסקי על המאמן שהוא ליגה אחרת.
כן, ככה זה המילה הראשונה שאמר חומסקי שהוא הגיע, לא מסתדר עכשיו בכלל המאמן.
ליגה אחרת, נשק לו את הקרחת, הכל בשביל.
וואו. מתקדמים. הפועל תל אביב בפריז בסקט, בטח ראית, נתנו שם הצגה.
הפועל תל אביב אתמול התחילה את המשחק, הייתה קצת בהלם, והפריזאים רצו, הם הלכו על התקפת לשבע שניות, שבע שניות, ברקו כמו מטורפים. הפועל חזרו נהדר למשחק. יקובן בראון, הם רק צריכים להתפלל כל יום אחד שהוא יישאר בריא, ושתיים שהוא יישאר ביכולת הזאת. הקבוצה מקבלת אותו כל כך טוב, גם הזרים וגם הישראלים, שהם סומכים עליו בעיניים עצומות. גם אם הוא עושה לפעמים דברים שהם מטורפים, נותנים לו הכל. השחקנים שבאים מהספסל, מרטימור, זלמנסון, גילבני, פחות אתמול, עושים דברים כאילו שהם עלו בחמישייה, אין שום הזיטיישן, הם נכנסים לתוך העסק, הם נהנים, הם רצים.
כן.
היה קצת בעיה שבאו בשידור, היה כמו חושך כזה, שלא ראו את המשחק, אבל
צרפתים, לא ציפיתי אחרת.
איזה רמה, זה צילום.
צביקה, על הכיפה, תודה.
דרבי ביום ראשון.
עד יום ראשון אלוהים גדול.
בחדרה.
בוא נעבור קודם כל את הערב, ואז נראה מה קורה ביום ראשון. זה בחוקים אחרים, זה בליגה של רומק, זה אחרת. צביקה, תודה.
ביי.
אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
בסדר. מה אתה שומע מכיוון יד אליה, או מכבי תל אביב מול וילרבן, הערב 9:05? שידור בערוץ ספורט, מה שנקרא, אתה יודע, יצאו סוג של נס ביום שלישי.
עוד פעם יפתח זיו ופניני לא בסגל היום. קיבלנו עכשיו כן. הודעה.
כן, פניני גם לא היה בסגל ביום שלישי.
נכון.
אז בוא נרגע את הסגל, בוא נבוא נדבר כדורסל. העניין פה, מכבי תל אביב, אתה אומר, יצאו בנס. מכבי תל אביב עשתה קאמבק מאוד 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 מרשים נגד קבוצה שאמורה להגיע מאוד רחוק ביורוליג. אם עכשיו היית, אם היינו עכשיו אומרים שמכבי תל אביב חזרה מ-19 פרש נגד ברצלונה בבית, היינו אומרים, שמע, זה חתיכת משחק. מונאקו היא קבוצה חזקה מאוד. אז הם הגיעו קצת עייפים, ויש את הסיבות הלגיטימיות שלהם, למה הם נפלו מהרגליים, אבל מכבי זה משחק שני שהם מצליחים להרים את ההגנה שלהם במחצית השנייה, ואני לא יודע אם לאורך זמן, אתה יודע, זה שהם מצליחים מחצית אחת הגנה, יעזור להם. היום זה סרט אחר לגמרי, וילרבן היא לא מונאקו, קבוצה מהחלשות ביורוליג, אבל יש לה שני ביגמנים מאוד מאוד איכותיים.
זה כבר
תיזהרו שאתם אומרים מהחלשות בליגה, כי אני זוכר את המחזור הראשון בבית נגד ג'לגיריס, כולם אמרו את אותו דבר, ומכבי ניצחה על הקסקס.
יש הבדל. ג'לגיריס עשו גם בתוצאות אחרי זה, זכות זירטוס הרבועה, עושים תוצאות בסדר. וילרמן קיבלה, נכון, היא ניצחה בוולנסיה, אבל היא קיבלה בראש בפנר סלשון, קוראים ממשהו הפרש, זה משחק שיכל ללכת מאוד קיצוני. יש לה את ננדו דקולו, שהוא שחקן על, באמת, שהוא בן 35-36, זה כבר לא אותו שחקן שאנחנו מכירים.
זה לא צ'סקה. אבל עדיין שחקן, עדיין יודע הרבה כדורסל.
שמע, הם לא משחקים עכשיו נגד קבוצה מליגה לאומית, הם משחקים נגד קבוצה שקבוצה פיורוליג, לגיטימית, אבל פה בהיכל, קראתי צביקה, אחרי המשחק למכבי נגד מונאקו, מכבי צריכה לנצח, וזה לא סתם, כל קבוצה בהיכל.
כן, אבל מכבי, את מכבי עם כל הסגל וכל הדברים, נכון שבולדווין נתן הצגה בקליעה במחצה השנייה, אבל מי שניצח את המשחק ועשה הגנה וגרם למהפך זה ג'ון די וסורקן, זה ישראלים, לא
חד משמעית,
אתה מבין, לא כל הרימת הזרים שהביאו, כבר יש תשעה, כי אדם סיגל לשלושה חודשים. מה הולך לקרות עם זה באמת, עם אדמס ואולינס, וכרגע כרגע אילר פצוע, זאת אומרת אנחנו נשארים כרגע במתכונת של תשעה זרים.
תראה, כרגע אוסטין אולינס לא הולך לשום מקום, הוא אפילו פתח בחמישייה ערב מונאקו.
כן.
יקבלו החלטה לדעתי בסוף נובמבר שאילר יחזור לעצמו, אמצע סוף נובמבר, מה המצב שלו, ואז יחליטו. לג'יילן אדמס, הסיפה שהוא קטן פה לשלושה חודשים, אני לא יודע אם דיברו על זה, אבל לפניכם, וגם חשש שלו שהמאמן שלו במכבי לא יהיה כל כך טוב, היה לו הצעה מאוד מאוד טובה בסין שהוא ויתר עליה כדי להגיע למכבי, אז הוא מעריך שסין יהיה לו גם עוד שלושה חודשים, אז אם לא יסתדר הוא תמיד יכול ללכת לשם, וגם במכבי לא ידעו איך זה יסתדר, אמרו טוב תחתים אותו שלושה חודשים והכי הרבה נחתוך, זה לא כסף גדול לאדם, כן? זה לא מדובר פה עכשיו בשחקן ש זה סדר גודל של אולינס וכו'. ומכבי צריכה צריך איכשהו להכתבל החלטות, אני לא רואה אותה ממשיכה עם התשעה זרים האלה, כי אולי לא מתלבש בליגה, והוא לא ישחק הרבה דקות שאילרד יחזור, אז זה ייצור עוד יותר בלגן, אני אמין שאילרד יחזור, יקבלו החלטה, אבל בינתיים ממשיכים ככה, עכשיו אני רק חייב לציין, אתה דיברת באמת על סורקין, חייבים לציין את הולפה בינתיים, ו של שני השחקני פנים, של מכבי מאוד בנתה עליהם, היא בינתיים לא עונים על הספציות, לא פויטרס ולא ניבו.
טוב, היו חגים, תשמע, החבר'ה היו עסוקים, אתה יודע.
מה זה חגים? מה זה קשור אליהם לחגים?
לא.
הם לא יהודים.
הם הוזמנו אבל ליהודים, כן, ואכלו יותר מדי, קשה להתרומם. אני יודע, תשמע, כל הדברים האלה,
אז הרגע דיברנו על זה, מי הביא אותם, ואתה אמרת, הצוות המקצועי, זה החלטה לא טובה.
אם אתה שואל, אם תשאל את גלדסטון, הוא יגיד לך, הוועדה המקצועית.
הוועדה המקצועית.
הם שחקנים טובים, הם פשוט רק נראים טוב. בחודש יולי, כשמכבי קיבלה את ההגרלה הזאת, ארבעה מתוך חמישה משחקי בית, שרק מונאקו היא יריבה פלייאוף ומעלה, אז אמרו, דיברנו על זה, אמרנו, מצד אחד, אחלה הגרלה, כי זה מכבי יוכל לפתוח 4-1, מצד שני, קבוצה חדשה, אתה יכול להפעיל משחקים. אז אם מכבי תעבור את החמישה משחקים האלה, כולל פנתנאיקו שבוע הבא, ב-4-1, אז היא פתחה את העונה מצוין.
מכבי כבר פתחה את העונה, אם אני לא טועה, הקודמת ב-6-2.
נכון.
ואם לא הרוסיות, היא לא עושה פלייאוף. זה לא מבטיח כלום.
אתה נותן לעצמך איזושהי מצלמה קדימה, שאתה הצלחת לעבור את החודש הזה, שאמור להיות חודש הסתגלות עם ניצחונות,
שקדי, אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, כולם משחקים נגד כולם בבית ובחוץ. אוקיי? ככה אני מסתכל על זה, זה דבר שהוא עובדתי. שאני ראיתי פנרבחצ'ה מכבי, ראיתי הבדל גדול בין קבוצה לקבוצה.
מאוד, הבדל גדול מאוד.
יפה, אז הקבוצות בסדר גודל של פנרבחצ'ה ייתנו בראש למכבי, כי אולי מכבי לא מספיק טובה.
נכון, ובסופו של דבר, השאלה, תראה, מכבי תל אביב לא קבוצה פנרבחצ'ה, בעיניי לפחות. אני כבר שמעתי אנשים שטענו אחרת. היא צריכה לבוא ולהילחם לעשות פלייאוף, ופנרבחצ'ה היא קבוצה שכן, היא מעליה. שם לא המלחמה של מכבי, המלחמה של מכבי תהיה קבוצות קצת יותר טובות ממה שאנחנו נגד וילרבן, סדר גודל פחות או יותר של וירטוס בולוניה, סדר גודל של בסקוניה, שם תהיה המלחמה של מכבי. לעבור אותם.
כן.
אם שומרים על הבית, בינתיים אם שומרים על הבית, אז הם כן בין לדינוק לפלייאוף, גם אם הם לא נראים טוב, אם יעשו פלייאוף, זה הישג, אין מה לעשות.
הבנתי. טוב, על הכיפאק שקדי, המון תודה.
המון תודה לכם.
טוב, ממש לפני שאנחנו מסיימים את השעה, יש כאן ידיעה באתר ערוץ הספורט, שהיא באמת סי הפרטיה. הפסד טכני לקרייתים, היא לא תופיע למשחק מול דימונה, אתה יודע למה?
איזה קרייתים?
בליגה שנייה בכדוריד, אתה יודע למה אבל?
נו.
כי הם נוסעים למשחק של חיפה עם פז'ה.
אז הם לא יגיעו למשחק, היא הופעה בגלל שהם נוסעים לראות את מכבי חיפה.
הם נסו לראות, זה המשחק שכבר היה, הם נסו, זה בבית הדין. אתה מבין? זה ככה נראה באמת...
יש שם עוד פרטיה קטנה, אתה יודע?
כן.
מרקו בלבול שיצא עם רוח וצלצולים לאודו, הפסד שלישי ברציפות.
הוא בונה קבוצה, אבל קראתי
עליו איתו. הוא בונה?
הוא בונה, הוא סולל בונה.
אז עוד שבועיים שלושה הוא מאמן פה.
יפה. אז הוא סולל בונה כרגע באודו, אבל הבנתי שהבעלים קרא לו לבנות...
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
כן, יש סלובודן דראפיץ' במסיבת תונאים.
אבל יש כאן מלא תגובות, רוני, על מה שאמרת, אז על הכדוריד. מלא אנשים אומרים, בוא נעפר...
זה הגיע באתר ערוץ ספורט.
לא, אז רק להגיד שהם טסים לפריז, המשחק הוא בשבוע הבא, לא שהם כבר לא הופיעו בעבר. הם לא יופיעו.
הם לא יופיעו, זה טכני, עוד טכני ונגמר. הקבוצה ירדה מליגה שני, מליגה ראשונה בעונה שעברה.
אתה מדבר כל הזמן על הכדוריד, אתה אוהב את הכדוריד, אתה מנסה לפרגן לכדוריד. אתה מקבל פה ליגה שנייה שקבוצה לא מופיעה, תקשיב, זה פרטיה שצועקת לליגה.
אבל הם נוסעים למשחק.
אז יותר חשוב.
ככה הם נראים, נו, מה אני אעשה? בעיקר שיש שם 19 אנשים בהנהלה.
יש לי הצעה למכבי נתניה, שיסו גם לראות את מכבי חיפה בפריז, ולא ייסו לבלומפילד ביום שני.
צודקים, טכני זה רק 3-0, יכולים לקבל יותר. מה אתה כל כך מתלהב מנתניה?
לא, ההפך.
השחקנים ב-15% יכולת.
ההפך, אני חושש מהמשחק של נתניה עם מכבי תל אביב, לכן נתתי את זה בתור הלצה ולא בתור רצינות. כן, מכבי נתניה, השחקנים הגיע הזמן שיראו את מה שהם רוצים על המגרש, ולא להתעלות על זה שבן אילם.
אם אנחנו חוזרים לכדוריד, האיגוד לא הצליח למצוא תאריך חלופי למשחק. אתה מבין? ליגה שנייה, כן? זה לא שתם אירופה.
לא, זה מה שאני רוצה לומר, שבכדורגל יש בעיה באמת עם תאריכים בגלל אירופה וזה. בכדוריד אין לכם בעיה בכלל להזיז.
אין בעיה, זה לא ש... זה ליגה שנייה, אין להם אירופה.
אז תנסה להסביר לי למה לא הלכו לקראתם ודחו את
המשחק. אין לי שמץ, אני פשוט קורא מתוך...
תן לי את הטלפון של דובר איגוד הכדוריד. אני רוצה לשאול אותו.
בסדר, תשאל אותו, אלון סגל.
אלון סגל.
כן, נמצא אותו.
טוב,
אז היינו בקטע של זה, שעין, מישהו יעלה מתישהו, או שיהיה לך שיער לבן לפני זה? אתה רק בן 27.
הנה, עלה.
עלה, מי עלה? דני פרנקו, סוף כל סוף, דני.
דני
פרנקו, מאמן הפועל כדורסל, עלה, אני ערב טוב. עלה,
אני בקושי שומע אתכם.
תסדר את עצמך עם ה...
הוא לא יכול לסדר, הוא כרגע זה בנחיתה.
לא, הוא באוטו, אני שומע את הצפצוף של האוטו.
לא, לא, הכל בסדר.
יאללה, בוא נע...
מה קורה, חבר'ה?
מצוין.
יופי, אז אתם עם ניצחון 186 אתמול בפריז. 50 נקודות בכל מחצית, שליטה שלכם מוחלטת, כמעט מאזן דו ספרתי משולש, טריפל דאבל, ג'קובן בראון, 21 נקודות, 12 אסיסטים ו8 ריבאונדים, אבל יש לכם קבוצה שחייבים להתייחס אליה, גם כאן בבית, אני מבין שמכבי תל אביב, יש לנו מה לחשוב לקראת יום ראשון.
קודם כל לגבי אתמול, זה באמת ניצחון מאוד יפה שלנו, קבוצה מאוד מאוד לא פשוטה, והתחלנו את המשחק רע מאוד, הצלחנו לחזור חזרה, והרבע השלישי הצלחנו איכשהו למצוא, לעשות כמה התאמות גרגניתיות בשביל לצאת עם ניצחון שם, זה בהחלט ניצחון מעודד מבחינתנו, בסוף אנחנו, אתה יודע, יש שחקנים אצלנו שהמשיכו משנה שעברה, אבל יש גם לא מעט שחקנים שהצטרפו, וזה שלב די התחיל הראשוני של העונה, אז אנחנו גם עדיין צריכים ללמוד את עצמנו תוך כדי.
זה גדול על המועדון המחמאות הגדולות שאתם מקבלים על תחילת העונה?
לטעמי כן, לא האמנתי שהם יהיו 2-0 בשני המחזורים הראשונים, דיברנו עונה ראשונה אחרי הרבה שנים במפעל אירופי, וצריך לעבור את זה, והיכנסו, אתה יודע, בעולות 8 מכל בית, אבל בינתיים הם נותנים הצגות.
הצגות, זהו, אם זה לא גדול עליכם, האם אתה שומר את השחקנים על הקרקע, באמת שהם יודעים איפה הם?
תשמע, אתה יודע, כל פעם למאמן תמיד יש את החשש לקראת המשחק, אומרים תמיד שאתה יודע, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, אבל בלא מעט מקרים אתה טוב כמו המשחק הבא שלך, כי אם נבוא באופורי על המשחק הבא ונפסיד, אז כנראה שזה היה באוכרנו, אבל אתה יודע, זה תמיד אתה צריך להיות מוטרד באיך זה משפיע על הקבוצה, גם כשמנצחים וגם כשמפסידים. אני מקווה שנצליח לעשות עבודה מספיק טובה בזה שנוכל לבוא דרוכים. בוא נגיד את זה ככה, לקראת משחק עם מכבי תל אביב לא נראה לי שמישהו יבוא נינוח או זכוח.
כן, בעונה שעברה 4 ניצחונות, כמה 4 או 3? בעונה שעברה על מכבי.
ארבעה, אבל מה שהיה היה, אתה יודע, הקבוצות השתנו, הקלפים מתערבבים מחדש.
אבל במכבי זוכרים, במכבי זוכרים, הם לא, לא הייתה להם עונה כזו.
גם אצלנו זוכרים.
כי גם לכם לא הייתה עונה כזו.
יפה.
בואו נדבר קצת על ג'קובן בראון, באמת יכולת מדהימה, מספרים מדהימים, אבל זה כמו אתרוג, צריך לשמור אותו במוח. א', הוא לא ילד, ב', הוא כבר חווה כמה פציעות. ואיתו ובלעדיו זה שונה.
אני מסכים איתך, אנחנו נצטרך תוך כדי העונה למצוא את הדרך לאזן את עצמנו איתו ובלעדיו, ואני חושב שתראה, במשחק הזה חסרנו את אקזביר מנפורד, שהוא לדעתי היה הקלעי המוביל שלנו עד היום, אני לא זוכר לגמרי את המספר בסטטיסטיקה, אבל אני די בטוח שהוא היה הקלעי המוביל שלנו עד היום, הוא היה פצוע ולא יכל לשחק, וג'ורדן מקרי שהצטרף אלינו להחליף את ג'יימס יאנג שפצוע, החליף אותו וקיבל יותר דקות, השתלב יפה לשמחתי, אז אנחנו צריך לדעת למצוא את השילוב. אני מזכיר את החבר'ה האלה כי בימים שלא יהיה ג'קובן בראון, אז אנחנו צריך למצוא את האיזון עם בר תימור, עם בנים, שני מנפורד, עם מקרי, אדם מריאל כמובן בגרדים, בכדי שנוכל לשחק באותה חוכמת משחק, כמו שאנחנו משחקים כשג'קובן מנהל את המשחק של הקבוצה.
אני רוצה לדבר איתו דווקא רוני, לא על שחקן כזה או אחר, אתה יודע, על אוהדי הפועל תל אביב, אפשר להגיד המון גם בכדורגל, גם בכדורסל, גם לטוב וגם לרע. אני ראיתי אתמול את התהלוכה, אני ראיתי מה הם עשו אתמול בפריז.
600 אוהדים.
600 איש, אתה יודע דני, מה שלא יהיה, גם אם שחקן ביום פחות טוב, ה-600 האלה נותנים לו ערך מוסף, הוא יהיה יותר טוב על המגרש.
קודם כל אני מסכים איתך, בכלל מה שקרה אתמול באולם שם זה, אני לא יודע איך לאכול את זה או איך להתייחס לזה, אני אגיד לכם את זה ככה, אני אדבר בכללי על כל מה ש, אני לא מדבר עכשיו על התהלוכה כי זה ראינו רק בסרטונים, מדבר על מה קרה בתוך האולם. קודם כל הייתה אווירה באמת נהדרת, באופן טבעי שומעים איכשהו את הקהל של שלנו, פחות הקהל המקומי שיותר קצת קונצרטים, אבל 600 איש שמילאו יציע שלם, והייתה אווירה נהדרת, היו כוחות אבטחה פסיכיים במקום, אבל לא היו שום אירועים, לא עם השוטרים שם ולא עם המאבטחים שם, והכל עבר בשקט מופתי, אני יכול להגיד לכם שגם ראיתם בטלוויזיה, היו איזה שתי אבוקות באולם, אף אחד מהמאבטחים שם לא התרגש מזה, אף אחד מהמארגנים לא התרגש מזה, המשחק גם לא נעצר מזה, למרות שהייתה איזה שוקט המסוים שהיה קצת מעונן בתוך האולם, והכל עבר באופן חלק.
יכול להיות דני שבגלל שהם הדליקו אבוקה בפריז, אז יסגרו להם את 4-5 בכדורגל.
לא, אבל יכול להיות, אבל לא, אבל אתה יודע מה, אולי יכול להיות שאנחנו עושים פה קצת יותר מדי, יותר מדי עניין מכל הסיפור הזה. אני לא יודע. אני לא יודע לאכול את זה. אני אומר לך באמת, היה משחק, אווירה מדהימה, אולם כמעט מלא, 690 ישראלים באים, אותם ישראלים שבאים לפה וכאילו כל הזמן רק עסוקים להגיד כמה הם לא בסדר, פתאום שם בצרפת, שזה מדינה שידועה כמדינת ספורט, גם שם יש קהלים שהם לא בדיוק, אתה יודע, משבט צופי גבעתיים.
נכון.
והכל עובר בשקט, והכל עובר בזה, ובאמת היו שם כוחות הבטחה, אני פחדתי שהולך להיות שם בלגן. היו, אני לא חושב שבפריז, באזור הזה של האולם אי פעם ידעו שיש כל כך הרבה שוטרים באזור פריז. היו יותר שוטרים לדעתי מאנשים באולם.
אז זהו, אני לא רוצה לספר לך מה היה בגמר להתגעת האלופות עם השופטים, עם השוטרים של פריז. פדיחות אחת אחרי השנייה, תשאל את תועדי ליברפול. אבל אני רוצה, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא לקראת יום ראשון. תשמע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, זה משחק של איצטדיון גדול, של אולם ענק. איך אתה מקבל את זה, אפילו שזה לא תלוי בך, שזה יהיה במגרש קטן בחדרה. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, צריך להיות בתל אביב עם כל האוהדים.
קודם כל, אני, עם כל הכבוד, אני עדיין לא מנהל את הכדורסל.
לא, נכון, אמרתי שזה לא תלוי בך, אבל איך אתה מתייחס לזה?
אמרתי למי שאני חושב את מה שאני חושב. הליגה כבר התחילה, והווינר, אני יודע, אני מבין שרוצים לסמן על אבי ולעבור אותו בשביל להתחיל את העונה, אבל המשחק הזה כבר נדחה עד עכשיו. אני די בטוח שהיה אפשר למצוא לו מועד אחר, באולם גדול, והיו יכולים ליהנות מהמשחק הזה יותר צופים, הכנסה יותר גבוהה. אין ספק שלשחק משחק כזה באולם של 2,000 מקומות, אז אתה יודע, זה מכניס את זה לקונטקסט של טורניר טרומונה.
איך בינתיים הקטע של העומס, אתה מזהה כבר את הקטע של שני משחקים, נכון? יש לכם סגל שכאשר הוא בריא, הוא גדול, עמוק ואיכותי, אבל אתה רואה כבר השפעה של כמות המשחקים? כי זו קבוצה שלא רגילה לשני משחקים בשבוע.
בינתיים אני לא רואה את ההשפעה. אני צריך לדבר אולי בעוד שבועיים, שלושה, ואז אולי אני ארגיש אחרת. בינתיים כרגע כולם נראים לי בסדר. אנחנו מנסים גם ביום-יום איכשהו לעזור לשחקנים שמשחקים יותר דקות, להתאושש בדרך כזו או אחרת, לשחקנים ששיחקו פחות דקות, להוסיף להם יחידות אימון, בכדי להשאיר אותם בכושר טוב, בינתיים אנחנו בסדר, אז אין תלונות.
על הכיפק דני, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה דני, כל הכבוד לכם על ההישג באירופה, ועל הכיפק.
שיהיה בהצלחה. בינתיים באיגוד השופטים, מכל השיחות עם הדובר שם, עם ירון עולמי, אז פעם אחת הוא לא הבין את הבקשה, שאנחנו רוצים מישהו מהאיגוד, אז הוא קיבל בקשה עם ניקוד, כדי שהוא יבין, ואז הוא הלך להתקלח, ועכשיו הוא לא. מה קרה איתו פעם שנייה?
אבל עכשיו הוא שלח. לא ראוי לתגובה.
פעם שנייה הוא הלך להתקלח, ואחר כך הוא אמר זה לא ראוי לתגובה.
אני שואל אותך בתור עיתונאי ותיק, אני שואל אותך בתור עיתונאי ותיק, שעברת המון תגובות בחיים שלך, מה זה תגובה של דובר לא ראוי לתגובה? לאן אני צריך לקחת את זה? לאיזה כיוון?
סליחה, קודם כל מי הוא בכלל?
הדובר?
אנחנו פונים אליו, כי כמרות שאנחנו נפנה אליו, כדי לעלות אדם.
מה אתה רוצה, את גיאור אינבר לעלות אותו? עוד פרטיה?
לא, אבל כל אחד שיעלה מחפת לי, כל בעל תפקיד שיעלה וידבר. הלאה. שלוש שנים למותו של ארי קניג, עיתונאי, במאי, מפיק טלוויזיה, ובאמת האיש ששינה כאן את תרבות ההתייחסות ל-NBA בישראל, משנות ה-70 עד למה שזה כיום, והוא באמת נסע בעול גם כאשר הסתלבטו עליו, אבל דאג לכרטיסים לעשרות אלפים שרצו לראות משחקים בחול. אמרנו, 3 שנים למותו. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למוני מושונוב, חברה קרוב של אריק זכרו לברכה. אהלן מוני.
ערב טוב, מה העניינים?
בסדר, היית קרוב לאריק בשנים האחרונות.
כן.
הרבה שנים, וגם כן. כאשר חלה, והמשיך כן. להתנהל, עד הסוף הטרגי.
נכון, כן, אני... התמזל לי המזל להכיר את אריק יניק מקרוב, הוא היה ממש, זה התפתח לכיוון של בן בית, איש משפחה, הוא חלק מהמשפחה, חלק מהילדות של הילדים, וזה הכל התחיל במקרה, היינו צריכים אישור של כמה קטעים מ-NBA של שנות ה-80 לכבלים כשעשינו עם אריק איינשטיין.
כן.
והיינו צריכים אישור של ה-NBA, אז הגיע האיש הזה ונתן לנו את האישור, ומאז נרקמה בינינו ידידות שהתפתחה ממש לחברות. אז הוא היה הדוד הטוב הזה שאתה יודע, עושה, אריק ידאג, אתה יודע, כמעט לכל בעיה.
איך הגיע אריק למצב שהוא היה כל כך קרוב וצמוד ל-NBA? אתה רואה היום אחרי מותו של אריק, אין לנו מישהו שהוא כזה קרוב ומקורב ל-NBA כמו אריק.
כן, גם התרבות משתנה, גם אתה יודע, והטכנולוגיה והכל, אבל בתקופה הטכנולוגית אז, אריק היה, תשמע, הוא היה עיתונאי קודם כל, והוא ידע איפה להיות ומתי לשאול ואת מי לראיין בזמן הנכון. וכשהקומישנר דיוויד סטרן היה סגן הקומישנר, אריק ידע לאתר אותו. אתה יודע מה?
אני חושב שאת החיבור לדיוויד סטרן, שבאמת היה מיודד כאן עם פוליטיקאים רבים, ביניהם יצחק רבין, זכרו לברכה, מיכה חרי, שגם היה מקורב לסטרן, הוא היה כאן מקורב להרבה מאוד אישים בציבוריות הישראלית, ואריק דרכם, אריק היה מקורב גם למיכה, גם לרבין.
הוא היה דבק לכולם בכלל, אז הסיפור שהוא ראיין את דיוויד סטרן בתור סגן, והרעיון התפרסם בארץ הקודש, ואני לא זוכר באיזה עיתון, והוא היה כל כך גאה, אריק שלח לו את זה בעברית כמובן, ותרגום לאנגלית, וזה עשה לקומישנר כיהודי, הוא יראה לאימא שלו, אתה יודע, וזהו, ואמרו, זהו, זה האיש שלנו, ונוצרה איזה חברות, והוא, תשמע, אריק היה איש נפלא בטוב ליבו, זה היה, למרות שהיו, אתה יודע, הוא היה מפחיד אנשים, היה לו כזאת הבאה כזאת מפחידה, ולפעמים נכנס לפינות של ויכוחים וכאלה, אבל הוא היה בר יסוד, הוא היה איש טוב, טוב לב,
זה נכון.
לעזור,
רק לעזור.
באמת, כן. עזר, באמת עזר לרבים, אתה יודע מה, רבים מספור אפילו, אבל אתה היית איתו? היית איתו במשחק אולסטאר מוני?
הייתי כמה פעמים.
יפה, אז להסתובב איתו שם, או לראות אותו שם, זו חוויה בכלל, אתה יודע, הוא
מנהל. רק בניו יורק? רק בניו יורק?
כל שנה זה מקום אחר.
המרכז זה ניו יורק, אתה מבין, אתה בא למשחק אולסטאר, ואתה רואה, הוא אומר לי, אתה יודע, אנחנו הולכים באיזה לובי של מלון, הוא קולט את ביג או, את אוסקר רוברטסון, הוא קולט אותו, יושב עם אשתו בלובי, ואריק אומר, עכשיו תראה קטע, הוא אומר, וכן, והוא הולך, כאילו, הוא לא הולך אליו, הוא אומר לו, היי, how are you, אתה יודע, כזה, מה נשמע, לא ראיתי אותך, לא, הוא אומר, כאילו במקרה הוא עובר לידו, ושביגו יקרא, אריק, אריק, אתה יודע, כאלה משחקים כאלה, אז דרכו הכרתי כמה אגדות, הכרתי, אמרתי שלום, לחצתי עדיין, זה הכל, אבל יצא לי לראות את המאחורי הקלעים של העולם הזה,
כן.
שמדברים עליו ומצלמים אותו כל הזמן, ואתה רואה, זה פשוט לא יומן, אחד דברים קורים שם.
אתה יודע, ה-NBA מזוהה באמת עם יהודים, גם דיוויד סטרן, אבל השלום, וגם כן. אדם סילבר, שהיה יועץ משפטי של דיוויד, ייבדל לחיים ארוכים, אבל ישראל, בזמן שאריק טבע את הקשרים, הייתה מרקט קטן מאוד, לא בדיוק ספרו אותנו.
נכון.
לא בדיוק ספרו אותנו.
אני לא בטוח שעד היום סופרים אותנו.
כן, בוא נאמר כך, אנחנו הרבה יותר קטנים מה שאנחנו חושבים, מבחינת המרקט.
ויחד עם זה על מעבר מי בכלל להעיז לשדר בלילות משחקים של NBA, שזה היה תופעה, זה לא, זה היה מין אירוע שאתה לא מה מישהו קורה, ועד למצב שהגענו אליו היום, שאתה יכול לראות, אתה יודע, את הכמויות האלה בזמן אמיתי, אז המהפכה גדולה, והאריק התחיל, הוא היה חלוץ של לעשות את זה, אתה יודע.
אתה יודע מה אני מקנה בכם, מוני, אני אגיד לך, הזכרת היום העולם טכנולוגי יותר מדי, וזה, נזכרת לפני 30 ו-40 שנה, והזכרת את אריק איינשטיין, זכרו לברכה, ואני עוד זוכר אותו מדבר כדורגל כל היום בכתר המזרח. כן. שמע, זו תקופה, מוני, וכמה שהיום העולם טכנולוגי וטלוויזיות ומה לא, זה היה הקסם, זה היה הספורט נכון. הסקסי אז, התקופה היא.
נכון, אבל עדיין יש כל כך הרבה משוגעים לספורט.
נכון.
וכל כך הרבה אנשים שקוראים סטטיסטיקות ומתעניינים וזה, ואנשים לא עיתונאים ולא אנשי מקצוע. אז זה נכנס והפך באמת לחלק גדול של התרבות הישראלית, ואין מה להתבייש בזה.
100%. סיצ'קו חובובו.
כן.
סיצ'קו חובובו, פרימו.
טוב, כל טוב. תודה לך.
תודה שהזכרנו את אריק.
המון המון תודה, המוני. אנחנו עכשיו עם סורוקמן, שזה ערוץ הספורט, וגם האיש שלנו ב-NBA, אהלן.
מעבר טבעי ל-2022 NBA.
כן. מעניינים, מה שלומכם?
בסדר, אבל גם סורוקה תשמע גדל על הדברים האלה, הוא לא נהיה סתם אכבר גדול של NBA.
לא, אני אומר, סורוקמן...
זה בזכות אריק.
סורוקמן הוא תותח NBA, אבל אריק לא עשה את העבודה שסורוקמן, זאת אומרת, אריק היה שם, היה עוזר. אני לא יודע אם סורוקמן היום יכול לקחת איתו כמה ישראלים ולהכניס אותם למדיסון שורה ראשונה. זה מה שאני מתכוון.
לא, הוא יכול להכניס את עצמו, אבל סורוקה, תשמע, היה יופי שמחזור אתמול כמה, 12 משחקים, פתיחת העונה אחרי ערב הגאלה, מה אני אגיד לך, אתה יודע, ראיתי הרבה מאוד תקצירים, אני לא אדבר איתך באמת על הקטע של הניקס במפיס, כי זה מרגיז אותי סתם, שכבר היינו שם, אבל בוא נפצח דווקא במשחק ענק, פיניקס מול דלאס, 107-105.
כן, הסאנז והמבריקס קיבלו אחת את השנייה בשחזור של הסדרה שהייתה בחצי גמר המערב, ופיניקס הראתה הרבה יותר אופי ממה שהראתה אז, כשדלאס פעם קודמת הובילה ב-33 המחצית, והפעם דלאס הובילה כבר 22 מפרש, ואז הם הובילו גם 15 מפרש ברבע רביע, אבל פיניקס הצליחו עדיין לעשות קאמבק גדול, ולחזור ולנצח בסופו של דבר 107-105, שסל הניצחון, נקרא על ידי שחקן בשם דמיון לי, שהוא כבר הרבה שנים מסתובב בליגה כשחקן די שולי יחסית, פתאום בפיניקס נתן רבע אחרון ענק, והייחוס המשפחתי אצלו די מעניין, אבל אדם הוא גיסו של סטף קרי, הוא נשוי לאחותו, אז שנה אחרי שגולדן סטייט העיפו את דלאס, אז המשפחת קרי עדיין רודפת את המבריק.
מה אנחנו יודעים עכשיו על מצבו של דני אבדיה, נפצע אתמול דקה שמינית, במשחק עם הפייסרס, הוויזרדס מנצחים 114-107, אבל דני ירד צולע מהפרקט, והוכרז כ-questionable להמשך המשחק, אחריו אמר שהוא יכול היה לעלות, מה אתה שומע?
קודם כל, אם אתה questionable להמשך המשחק אחרי שנפצעת, זה טוב.
כן.
בדרך כלל, אם אתה out להמשך המשחק, אז זה מה שאתה בחוץ.
אם זה out for the game,
הוא מה? הם לא באמת רצו להכניס אותו כדי לא להסתכן, כבר אמרו, זה משחק ראשון נגד אינדיאנה, וזה אצלנו, זה שליטתנו, אנחנו ננצח. אז הקרסות שלו נראה בסדר, אני מקווה שהוא כבר יהיה קשר למשחק הבא עוד בשישי בלילה נגד שיקגו.
אבל תסביר לי משהו אחד, הוא לא עשה הכנה כמו כולם, ופתאום המשחק הראשון הוא עולה בחמישייה, איך? מה אמרו על זה שם? אני הופתעתי שהוא בחמישייה הראשונה, הרי הוא לא היה עם כל הקבוצה, כל האימונים והמשחקים.
הוא היה איתם באימונים, הוא לא היה איתם במשחקים. הוא היה איתם באימונים, הוא שיחק בלקעת, הוא עשה סוג של רמפינג אפ, מה שנקרא, התחיל בצורה יותר מוגבלת, וממש לקעת סוף המחנה אימונים, כבר שיחק בחמש על חמש, פנימיים, בועד ליביל אמר עליו שהוא נראה טוב מאי פעם, והוא שחקן שהוא איזו צריכים, כן, אתה לא פותח בחמישה ב-NBA, אם לא צריכים אותך. הם באמת מאמינים בו, הם ראו את ההתקדמות שהוא עשה קיץ, את האלמנטים שהוא הוסיף למשחק שלו, והם רוצים את הדני אבדיה שאנחנו ראינו ביורו-בסקט, ואת היכולות הנוספות שהוא הראה, וגם אם הלילה זו הוא דלת לו קצת חלודה להוריד, אז הוא כן קלה 4 נקודות באותן 8 דקות, לא עשה דברים סטטיסטיים אחרים על המגרש, אבל הוא שחקן חשוב לוויזרד השנה, וזו שנה מאוד חשובה לאבדיה, כי בסיומה הוא יצטרך לדעת אם הוויזרד מאמינים בו ונותנים לו חוזה ל-4 עונות, כמו שקורה עם רוב שחקנים אחרים שמסיימים חוזה, שנכנסים לעונה האחרונה של חוזה רוקי.
כן. בוא תספר לנו, סורוקמן, מה קורה בסן אנטוניו, אתה יודע? כל כך הרבה לגאסי, אבל אני רואה פה שנה שנייה שהעסק לא מתרומם.
שנה שעברה סן אנטוניו הייתה אמורה להפסיד את דרכה למרומי הדראפט, וזה לא קרה, אז הם הפיקו לקחים, והם פשוט מסרו עוד שחקנים טובים, בביטוח לא שחקנים טובים. סן אנטוניו הולכת, לוקחת שנורקל והולכת לצלול. הם באמת, יש לנו השנה קבוצה סופר צעירה.
נזכיר רק שאתמול הם חפו 102-129 משרלוט בבית, כן.
משרלוט בלי למלו בול. סן אנטוניו, גרג פופוביץ', אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים הוא עשה שם, ועכשיו גרג פופוביץ' ככה לקראת הסוף, והוא רוצה להשאיר את סן אנטוניו עם משהו שאפשר לבנות עליו קדימה, כאילו עם כל הכבוד באמת לקלדון ג'ונסון ויעקב פרטם, זה לא שחקנים שיהפכו אותך למעצמה, אבל יש ויקטור בומבניאמה, יש את סקוט הנדרסון, יש את איימן תומפסון, שחקנים שמחכים בדראפט הקרוב שיכולים באמת לשדרג קבוצה, במיוחד בומבניאמה, כן, כולם מתלהבים מהבן אדם הזה, והספרס אולי מסמנים כמו עומדת מספר אחת לסיים עם הרקורד הכי גרוע בליגה. נזכיר, זה לא מבטיח פיום, זה מבטיח 14%, ואותו דבר אם סיימת ברקורד ה-28 בליגה. אבל הספרס השנה הם ככה ויתרו.
משפט אחרון, אני, אתה יודע שאני תמיד מתעניין בלייקרס, היום ב-5 בבוקר יש דרבי בלוס אנג'לס, והלייקרס מגיעים אחרי הפסד לגולדן סטייט. איזה לייקרס אנחנו הולכים לראות השנה? האם לברון לוקח אותם השנה, או עוד הפעם אחרי גולדן סטייט?
אני אגיד שהלייקרס היו מתאים להיות אחרי גולדן סטייט בסטייקינג אורדר, מה שנקרא של המערב. הלייקרס השנה זו קבוצה שנאבקת על הפליין, ואם הם יהיו טובים הם יהיו קבוצת תחתית פלייאוף. אין להם מספיק כישרון מסביב לברון ולדייביס, הם הלכו שם לשחקנים יותר אלמוניים יחסית, צעירים יחסית, כאלה שיש להם מה להוכיח, כאלה שמשחקים הגנה טובה. אין להם מספיק קליעה מבחוץ, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ויש להם עדיין את ראסל ווסטבורק, שזאת בעיה שהם עדיין לא הצליחו להיפטר ממנה, ולהערכתי הם ייפטרו ממנה בסופו של דבר, אבל עד אז יכול להיות כואב לעיניים.
סורוקה מן, המון תודה.
תודה.
תודה לכם, ביי.
עזרנו. אנחנו עכשיו עם גיורא אינבר, יושב ראש הנהלת איגוד השופטים. גיורא, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, יושב ראש איגוד השופטים.
יושב ראש איגוד השופטים, אמרתי.
לא התבלבלו. אני יודע, אני יודע. יש מנכ"ל מצוין, יריב טפר.
כן.
האיגוד ביד רמה.
כן. התייחסנו כאן להתבטאות, לפוסט של שופט העבר לירן ליאני, שאומר שניתן להזיז את הקווים במילימטרים אם צריך וכל הדברים האלה. קראתי פה את הקטע הטכני של מפעיל, קם נטוי מפעילה, שהיא עובדת על העניין הזה, שופט לא נוגע בזה. מה אתה יכול להגיד לנו?
א', אני בשום אופן לא מתייחס לפוסט כזה או אחר של שופט כזה או אחר. יש לנו,
אבל זה,
ועדה,
זה
יש לנו ועדה מקצועית ואנשי מקצוע באמת שנחשבים לטובים גם בוופה.
אז תגיד לי, זה אפשרי, זה אפשרי להזיז?
לא, 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 אכן צדקת, רון. מי שמוריד את אותם הנחים בסוף לאותה מערכת קווים, כחול, אדום, טכנולוגית, זה באמת מפעיל עבר, שהוא אדם שממונה ומוכשר מטעם החברה הטכנולוגית שבעצם מפעילה את עבר, ושופט עבר בהתאם לזה, מקבל את ההחלטה להתערב או לא. עכשיו חשוב מאוד שיבינו, אין שום מניפולציה של שופטי המסך שתשנה גיאוגרפית את המיקום של השחקן או הרגל או קווי המגרש למצב של נבדל או לא. נהפוכו. מה שכן, ואולי זה בלבל חלק מהאנשים, במידה באמת ומדובר במילימטרים או סנטימטרים בודדים, שופט המסך לא יתערב או לא ישנה את החלטת שופט הדשא. כלומר, אם יתערב שופט המסך, זאת אומרת שהפער בין הקווים לא היה מילימטרים.
לא, לא, אבל במקרה הזה בוודאי שהם דובר על מילימטרים, וגם לכן לזה התייחס ליאני. הרי אני רוצה להגיד לך משהו, גיורא, אם היה אומר לך את זה
בין... עכשיו, רגע, תנו לי לסיים, כי אני רוצה להתייחס לנושא הזה, משהו שחשוב נורא שאוהדי הכדורגל יבינו. המצב הזה הוא של הטכנולוגיה, הוא עכשיו בתהליך שהוא מאוד מאוד מתקדם ומשתנה, ועכשיו כולכם תראו במונדיאל, זה יחזור כי יהיה ריכוז ברצף של משחקים, מי שעוקב כבר בליגת האלופות רואים הרבה מאוד התערבויות, כי תהיה מערכת טכנולוגית לגמרי, שדוגמת 29 נקודות בגוף האדם, בגוף השחקן, ומזה היא מוציאה את האנך, ולא יש שום שיקול דעת לאף אחד. זאת מערכת שנכנסת, נכנסת כבר בפועל מלא מלא למונדיאל, היא עכשיו עוברת...
אבל בוא נתמקד בעיקר...
בחלק משחקי ליגת האלופות...
גיורא, אנחנו יותר מדי אוסף נתונים שבאמת מבלבל. השאלה שלי היא אחת. ליאני טען...
לא, אני לא יודע ליאני, חשוב שהציבור יבין.
לא, הציבור... אבל הציבור...
שובט המסך לא משנה את מיקום השחקן.
יפה.
אבל ליאני כותב בתור שופט מסך.
פרימו, רגע.
עוד שלוש פעמים אתה אומר ליאני, כבר לא יכול לדבר. כן,
אבל תקשיב, שופט...
מה זה לא בא לך לדבר? הוא היה שופט גדול, אתה לא היית שופט גדול.
אבל אני אומר...
אתה לא נותן ציונים לשופטים, פרימו, אתה קודם כל, אם אתה כל הזמן עסוק. בקריאת פוסטים בפייסבוק,
אבל זה עדיין, זו התקשורת, זו הגיורה, זו התקשורת, מתבטא שופט ששפט עשרות שנים, אוקיי? לא משנה אם הוא מרומר כן או לא, הוא דיבר בקטע מקצועי לחלוטין, והוא אמר שניתן להזיז, אוקיי? אתה אומר, מה שאומרים באיגוד השופטים, אנשי המקצוע, לא מזיזים.
מה זה ניתן? עבריין... ניתן לשדוד בנק, אז זה אומר ששודד...
בוא נשאר על הדברים האלה. אתה אומר שלא, בזה זה נגמר. בזה סיימנו את העניין.
התשובה היא לא, ומי ש... אם... אני בטוח שלא, כי אתם נתתם כאלה מחמאות לליאני, שאני כבר מאמין
שזכה. ליאני ראוי למחמאות, הייתה לו קריירה ענפה.
לכן אני בטוח שהוא לא עשה את זה. אני לא עשה את זה בתקופתו.
אבל לא שהוא לא עשה, הוא לא יכול... לא, הכוונה הייתה שהוא לא יכול לעשות, זה ההסבר המקצועי. הוא לא יכול לעשות כי הוא לא נוגע במכשיר, אוקיי? זה העניין.
נכון, תראה, אני אומר שוב, אם כשהורידו את האנך, ראו באמת שמדובר במילימטרים בודדים, ושופט המסך, שופט המסך לא יתערב לשופט הדשא, זאת ההנחיה. אם באמת יש הבדל גדול, אז חובתו להתערב, ופסיקתו היא זו שקובעת.
אוקיי.
עכשיו, אם כבר עליתי לשידור, חשוב נורא, בתוכנית כל כך חשובה, שכן תגנו את ההתנהגות הלא לגיטימית של בעלי קבוצות.
דיברנו על זה, רגע, 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 רגע.
אני לא רוצה להיכנס לזה.
זה לא יאומן, ובסוף מרחיקים אותו ממה, ובמילא...
אבל גיורא, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, לא שמעת, אבל אתה בא אלינו בטענות.
גיורא, אנחנו רוצים לדבר רק על זה. על השאר דיברנו. המון תודה.
ביי.
ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
יאללה, ווינר 16, הפרס הראשון, 11 מיליון שקלים, המשחקים מתחילים בשבת, מסתיימים בשני, המיליונר יצא לנו ביום שני בלילה. רוני, אתה איתי, אנחנו מהר מאוד, 1x2, אוקיי? קדימה. קריית שמונה, מכבי חיפה.
2.
2. הפועל ירושלים, הפועל באר שבע.
X.
הפועל ירושלים, הפועל באר שבע.
איקס.
לא שמעתי. הפועל חדרה, הפועל תל אביב. אני גם איקס, הפועל ירושלים, באר שבע. הפועל חדרה, הפועל תל אביב, איקס.
שתיים.
אשדוד, ביתר ירושלים, אחת.
אחת.
ריינה, סכנין.
אחת.
שתיים. הפועל חיפה, נס ציונה.
איקס.
אני הולך פה שתיים, ואני רק מילה אחת רוצה להגיד על כל הטלטלה שעוברת הפועל חיפה בשבוע האחרון, שהביאה את מוושינגטון, את יואב קץ לארץ. יש סיכוי.
לא, הוא היה אמור להגיע, הוא רק הקדים את בו.
הוא הקדים, בסדר. זה בגלל שהמצב לא נוח בקבוצה, ויכול להיות שאם הפועל חיפה לא מנצחת בבית שלה את נס ציונה, זה סיום דרכו של ניר קלינגר. נעבור ליום שני לליגה לאומית, מכבי פתח תקווה, מכבי קביליו יפו.
אחת.
אחת. הפועל אקו, בני יהודה.
אחת.
אשדוד, כפר סבא, אתה יודע, אדומים אשדוד, הם המקום האחרון שהתחילו במינוס 14, אני הולך פה אחת.
איקס.
אחת. בואו נתייחס עכשיו קצת יותר למשחק צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד בתקופה האחרונה, רוני, טובה, ראיתי אותם בנגד טוטנאם אתמול, מצאו חן בעיניי, אבל זה משחק חוץ בלונדון.
צ'לסי.
וואו, 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 זה משולש המשחק הזה, אני הולך איקס. אברטון, קריסטל פלאס, פרמייר ליג, יום שבת 5.
אברטון.
איקס. אסטון וילה, ברנדפורד, זה גם כן יכול להיות משחק אחרון של סטיבן ג'רארד. רק בגלל זה אני הולך על אסטון וילה.
כן, גם אני.
ריאל בטיס, נהדרת השנה בליגה הספרדית, נגד סימונה ואטלטיקו מדריד, אלה מסוג המשחקים שאני אומר, טקו מפה עד בגדד.
בטיס.
בטיס, יפה. ספרדית ראשונה, ג'ירונה מול אוססונה.
איקס.
אחת. רומא, נפולי. נפולי נהדרת, רומא, רומא עם מוריניו מערכת, איקס אני הולך.
שתיים.
שתיים, נפולי. ונסיים עוד הפעם עם איטלקית ראשונה, בשבת ברבע לעשר, פיורנטינה בבית, תמיד מסוכנת מול אינטר.
אינטר.
אחת, הפתעה.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
יש לנו ידיעה משמחת, אסף יסור ניצח בגמר הטורניר הפרלימפי במנצ'סטר, בגרנד פרי, מדובר על טקוונדו כמובן, את יריבו הטורקי זכה במדליית זהב, אסף יסור זה הילד, בעבר ילד, שנפצע קשה ביישוב בגולן כאשר התחשמל.
נחשפנו אליו בעובדה, נכון? אחת התוכניות החזקות.
ובאמת שיקם את עצמו, הוא תמו לו אז פרוטזות כמובן לשתי ידיו, והוא ספורטאי פרלימפי, ואני רק מחזק אותו, ושמח בשבילו. שרון דודוביץ, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אז בוא באמת תספר לנו מה אתה חושב שיהיה הערב, ואתה חייב לדעת, כן? פולם אסטון וילה, 9:20, ספורט 2.
דווקא זה?
נתחיל בזה.
תשמע, אני חושב שהסיפור הגדול, פולם אסטון וילה היום, יש משחק בספורט 2, יש גם את ליז נגד...
נדבר על זה אחר כך, זה ב-10, אני הולך שעה, אני, אתה יודע.
אבל תגיד, אבל דיברתם על מה שהיה אתמול?
לא, אנחנו רצינו לסיים את זה עם רונלדו עוד מעט.
אוקיי, אוקיי, לא, אז אסטון וילה פולם, אסטון וילה במשבר גדול, וסטיבן ג'רארד... אני רואה דרך הביתה, אתה יודע, הבטחה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא קורה וזה לא מבטיח, והם בבעיות קשות, ופולם, כבר שכחו, אבל זה קבוצתו של מנור סולומון, שבינתיים, דרך אגב, התקדמה בלעדיו בלית ברירה, בשל העובדה שהוא פצוע לתקופה ארוכה, גם לא יודעים אם הוא יחזור אחרי המונדיאל, והם הביאו חלפים, מה שנקרא, במקומו, היא קבוצת נדנדה מאוד מאוד גדולה, אבל פולם, בנויה על שחקן אחד, אלכסנדר מיטרוביץ'. אני מניח שרוב המאזינים יודעים מזה, אם יש חלילה כאלה שלא, אנא המתינו למונדיאל הקרוב כדי להכיר אותו, הוא הולך להיות אחד הסיפורים, ולדעתי גם אחד השחקנים המבטיחים בטורניר הזה, כמובן חלוץ נבחרת סרביה, שהוא פשוט סקורר, הוא יכול לעשות גול כמעט מכל מצב.
נזכיר שעוד חלוץ שאמור להיות בסגל של סרביה זה החלוץ של מכבי תל אביב, נכון? לכן אין לו הרבה סיכוי לשחק.
לא, תראה, הוא היה, רבנוביץ' הגיע לסגל במשחקים האחרונים, אני לא חושב שהוא יזומן.
לא?
אני לא בטוח, אני חושב שיש כמה סרים החלוצים אחרים שלא זומנו בדיוק, יש את כמובן מיטרוביץ' ויוביץ' ויש שם סגל יחסית מאוד מאוד עמוק לסרביה, שיכולה להיות אחד הסוסים השחורים דרך אגב בגבי עולני.
דבר איתנו על לסטר וליץ, 10:05, ספורט אחת.
כן, תשמע, לסטר אחד הסיפורים הלא ברורים וקצת עצובים של השנה. לסטר כמובן, האלופה הכי רומנטית שהייתה ב-2016, אבל יותר מזה, בשלוש העונות האחרונות היא הייתה קבוצה טובה. שתי עונות ראשונות של הפרק זמן הזה, היא הייתה כפסע מזכייה בחרטיס לליגת האלופות. שנה שעברה גם, מקום שמיני, קבוצה שהגיעה לחצי גמר ליגה, קונפרנס ליג, סליחה, בעונה שעברה, והעונה... כאילו התפרקות, זו קבוצה שמוכרת שחקנים.
תגיד מה, ורדי למשל שכח להפקיע שערים, הוא היה התשע הכי טוב באנגליה.
נכון, ג'יימי ורדי כבר בין 35, אם אני לא טועה, 35-6, הוא כבר, גם המאמן ברנדן רוג'רס אמר שהוא לא יוכל לשחק כל משחק 90 דקות, חוליית ההגנה שם שאבו אותה, רגע לפני סגירת חלון העברות, קספר שמייקל נמכר, עבר ראינו אותו בניס בצרפת, והם נשארו בלי שוער, בלי שוער ראשון משמעותי, שוער שני שוערים, קצת האמת מזכיר את הסיפור של ביתר ירושלים פה בארץ,
אני רק שואל אותך, אני מאוד אוהב את ליץ, זה אחת הקבוצות האהובות עליי באירופה, האם יש לה סיכוי היום, כי היא החלה להידרדר פתאום?
אתה צריך לצפות בסדרה טד לאסו?
בטח.
אז לליץ יש מאמן אמריקאי, אמנם לא טד לאסו, אבל מאמן אמריקאי ראשון בפרמייר ליג, ג'סי מארש, שזה קצת שונה, הכדורגל שלו שונה, אנחנו הכרנו את ליץ של השנתיים האחרונות של מרסלו ביאלסה. ליץ שהיא מוש, כמו מהכדורסל קוראים לזה run and gun, ממש בלגן על כל המגרש וגם סופגת הרבה, פה זו ליץ אחרת, הרבה פחות מוכשרת, הרבה יותר טקטית, אני חושב שהולך להיות המדב כניצחון של ליץ באמת.
בואו נדבר על מנצ'סטר יונייטד עם סוג של התאוששות 2-0 על טוטנהאם. שחקה
נהדר, נהדר היא שחקה.
כן, כן, האמת זה היה משחק הכי טוב, אני חושב
נכון.
שמנצ'סטר יונייטד היה אפילו יותר מהניצחון על ליברפול שהיה בתחילת העונה. אנחנו, מנצ'סטר יונייטד, אנחנו זוכרים יותר את התבוסות שלה, אם זה לברנדפורד וכמובן למנצ'סטר סיטי, מאשר את הניצחונות שלה, ובסך הכל היא במאזן טוב, אבל עד אתמול הכדורגל היה רחוק מאוד מאוד מלהרשים, ואתמול מול טוטנהאם, אגב ששוב מפסידה, מאבדת נקודות מול קבוצה גדולה, אז יונייטד שיחקה כן. את המשחק הכי טוב של התחת אריק תנח.
רונלדו התייחסות, יורה בדקה 89 ישר לחדרי ההלבשה.
הולך הביתה, טיפוס.
מה, עצוב, עצוב, אני אתה יודע, הבחור הזה, אפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים ופחות טובים, אבל הוא מקצוען אולי הכי גדול שהיה אי פעם בכדורגל. ואתה רואה אותו מתאמץ, והוא עובד, וכשצריך לשים אותו בהרכב בליגה האירופית, הוא בא, אתה יודע שזה מפעל משני, הוא בא והוא משחק, והוא לא עושה פוזות. וגם אתמול הוא התחמם בתקווה לעלות, לעזור לרבע שעה, ואתה יודע, הוא מתחמם ואז יורד, אז נכון, כל השחקנים זה קורה להם, ורונלדו לא צריך להיות שונה, אבל אנחנו רואים לאט לאט את מה לעשות, את הכסיסה בקריירה של רונלדו, זה הזמן תמיד מנצח.
תשמע את הידיעה לסיום, ידיעות שהגיעו מאודו, שמפרסם אתר ערוץ הספורט, מעמדו
בלבול?
של ברקו בלבול מעורער מאוד.
אוקיי.
מה אתה אומר?
צ'יקן טיקה יסדר את זה. שרון.
שרון, תודה.
סופה שניים.
המון תודה, טוב.
עכשיו, ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
רק שתי ידיעות מהירות לפני שאנחנו עוברים לשלומו וייס. אודליה פרידמן, מנכ״ל הפועל תל אביב, הודיע שהיא עוזבת את תפקידה. באנגליה, רונלדו הושעה מהסגל של מן יונייטד, לא ישחק עם צ'לסי. ועכשיו אנחנו עם ליגת החלומות, ויש לנו את שלומו וייס מוואלה. אהלן וייס.
אהלן, ערב טוב.
אתה פוגע?
כן. לא, ברמה טובה. לא אליפות, אבל ברמה
סבירה. בוא, אני מחזיק ממך אחד כמוני בצמרת. תקשיב, היית הולך על מישהו ממכבי חיפה בקריית שמונה, או שזה מוקש?
קודם כל זה מוקש, וזה לא משחק שהרבה גולים אני מעריך, אבל את הצילי הייתי משאיר, כי הוא אמור גם לפתוח בהרכב, ואתה יודע, יכול לעשות שער מכל מצב, אבל אני דווקא הייתי הולך על החיפאית השנייה הפעם, יואב קץ הגיע לארץ, ושיואב קץ מגיע לארץ, בדרך כלל המשחק הראשון, הפועל חיפה מצליחה, אפילו מתפוצצת, ואני הייתי הולך על אלון תורג'מן, חושב שמול נס ציונה, אלון תורג'מן יכול להיות סוג של הפתעה בהרכב.
אז אתה אומר okay. שכאילו הפועל חיפה תנצח, וכדאי לחשוב על תורג'מן וממן, על בישולים וגולים, נכון?
בדיוק, ומבחינת הגנתית, אני הולך כבר תקופה ארוכה, אמנם משחק האחרון זה לא הצליח, אבל במשחקים לפני זה נתן הרבה נקודות, אני הולך עם גד עמוס ועובדיה דרוויש של...
וואו,
של,
סכנין ריינה, ישמרו על רשת נקייה סכנין.
ישמרו על רשת נקייה, ודרוויש גם נתן לפני שבועיים גול, והוא מסכן הרבה, גם פעם נגד מכבי תל אביב נגיחה שלו למשקוף, הוא עולה הרבה, הוא מסכן, וסכנין השנה עם הגנה מאוד מאוד טובה.
בוא נלך על מכבי תל אביב ומכבי נתניה, האם אתה חושב שהזדמנות למשל ליוקנוביץ' ולזהבי לכבוש נגד נתניה?
קודם כל כן, אבל במכבי תל אביב אני חייב להודות שקשה לי לשים שחקנים, כי אף פעם אתה לא יודע איזה הרכב איביץ' הולך לעלות, במיוחד שהמשחק ביום שני, ואתה יודע, אין את האימונים המסכמים, אז קצת מקשה. כן, הייתי משאיר את זהבי, כי בדרך כלל הוא משחק, ואני חושב שכבר הגיע הזמן שזהבי סוג של להתפוצץ, אבל יובנוביץ', אתה אף פעם לא יודע אם הוא עולה איתו, אם גלוך אם הוא עולה או לא, אז במכבי תל אביב קצת קשה לי העונה.
יש עוד איזה משהו שמדגדג לך, למשל הפועל באר שבע, אולי מישהו יפתיע שם, אולי ביתר ירושלים אשדוד, אני דווקא חושב שמישהו מאשדוד יכול להפקיע.
אז זהו, זו עוד נקודה שאני רוצה להגיד, אני חושב שביתר ירושלים נגד אשדוד יהיה משחק רב שערים, שתי הקבוצות עם הגנות, אומנם אשדוד שמרה על רשת נקייה במשחק האחרון, אבל יש לה עדיין הגנה שיכולה לספוג, ביתר גם אחרי ניצחון, אני חושב שיש שם הרבה שערים, אני לא הייתי פוסל, כמו שאתה אומר, לשים את חמודי כאן.
יפה.
לכיפק וייס, המון תודה.
תודה, וייס.
תודה.
עכשיו, ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
נותרו לנו 52 שניות.
מה אתה אומר על
אודליה?
מה קרה?
לא יודע, אבל היא הפתיעה אותי באמת, שהיא שרדה בתפקיד לא מעט זמן.
אתה יודע...
אחרי שזאב גרינברג...
לא, לא גרינברג. אתה זוכר את הכנפיים של העוף שפיזרו לה בכניסה לדלת?
אני רואה מה היא אומרת כאן, בעזיבתה כדורגל איבד את הזהות והספורטיביות.
כי היא מגיעה לבית הדין. היא מגיעה לבית הדין, אז היא שומעת וזה, זה אולי תיאשה. כי גם כתבה אתמול בבית הדין שיש כמה ארגוני פשע בכדורגל.
גם הבעלים שלה אמר את אותם דברים. חנכי ניסנו, לא זוכר מי, נדמה לי איציק.
ארגון פשע אתה אומר שזה?
זה מה שהוא אמר. אנחנו עכשיו אומרים לכם תודה.
סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים. ייזהרו בדרכים, הכבישים חלקים.